לפני שנתחיל את ההלכות האקטואליות להשנה, כמובן אנחנו יודעים שכל דבר יש לו סיבה, ולכל דבר ולכל מעשה אנחנו מסתכלים על העבר ועל העתיד. זאת אומרת, מה הוביל אל המעשה ולאחר מכן מה תכלית המעשה, וזה בעצם מה שקורה לנו בהרבה מקומות, ובפרט במגילת אסתר. מה זה? לא שלי, לא שלי. מה הוביל למעשה, ומה אחר כך, לאחר מכן, אנחנו יכולים ללמוד מתוצאת המעשה. כן. טוב, אם יהיה מה שתגידו לי, העיניים שלי זה לא שש. בסדר. אז נתחיל מתחילת המגילה. הנושא המרכזי הוא, וזה נושא שמתאים לנו וקשור אלינו תמיד, קבוע, ימים אלה, ימים עברו, זוהי הדרך בעם ישראל, ואני אנסה לקצר בחלק הזה, כי המרכז שלנו זה הקיום המעשי, אבל אני לא יכול לנתק, אי אפשר לנתק בין הרוח, בין הנפש הפועלת בגוף האדם לבין פעולותיו. כי מי שמנתק בין הגוף לבין הנפש, הוא שולח אותנו להר המנוחות או להר הזיתים במקרה יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזושהי קרבה אל הבורא, אבל לא בקרבה של העולם הזה. כמו להר הזיתים זה מול הר הבית, אז יש יותר קרבת אלוקים, וקרבת אלוקים להכפוץ. אבל בכל זאת אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה. יש לנו נקודה שהיא מרכזית במגילה. אם נשים לב, המשתה, השמחה, שהייתה ההילולה, החינגה, שהייתה בביתו של אחשוורוש, הייתה רק 3 שנים אחרי שהוא עלה לשלטון. כולנו יודעים, כולנו מכירים את המציאות הזאת, שברגע שמישהו עולה לשלטון, הוא עושה חגיגה. אבל החגיגה בדרך כלל היא בליל הניצחון. מטות מוזנחים, מפוזרים בהם כל מיני פליירים, בלי אנשים, זה מטה של מי שהפסיד. במטה שמישהו הרוויח, נשפחת שמפניה וויסקי, וכולם חולמים, את שיר הסציון היינו כחולמים, וכל החלומות היפים, אז שופכים יין, אז שופכים את כל המסיבה, זה דווקא בלילה הראשון, בהתחלה. מה קרה לאחשוורוש? שעל פי מה שאנחנו רואים, הוא לא היה אחד שמתנזר משתייה, ומסעודות, ומפרס, ומתמאות ופג'נות, וכל השפות השונות שיש לאכילה מופרזת. בכל מקרה אנחנו רואים שהוא לא התנזר מזה. למה לקח לו 3 שנים? אומרת הגמרא במסכת שבת, דף י' א' עמוד ב', אחשוורוש טעה. כמו שבלשצר קודמו טעה. זאת אומרת, לפניו היה כורש, אבל בלשצר זקנו. הוא טעה. במה הוא טעה? ועוד פעם, זה עוד דבר שאני אומר אותו, זה כואב. הגויים מכירים את ההיסטוריה הישראלית יותר טוב מהיהודים. ממש יותר טוב. כשהולכים לעשות הסכמים, כשקובעים תאריכים לאימונים, אימון הקמה, לא יודע מה חוויתי, איזה חוויות, מסתכלים בתאריך הנוצרי. לא שמו לב שאימון הקמה מתחיל בתשעה באב. לא שמו לב שהפינוי של עזה, בזמנו, אם זה עם השערות על הפנים, הוא ביום הזיכרון לחללי צה"ל. איזה ביזיון! טוב, אז מנסים להשתדל. אולי לדחות קצת, והם עומדים על שלהם, מה פתאום לדחות? יש הסכמים. מי פה במזרח התיכון לא עומד בהסכמים? רק הישראלים. כולם צדיקים, ואני ואבי הרשעים. זה היה ציור. עכשיו, מה פתאום קרה שפינוי צריך להיות דלת באייר, ביום הזיכרון לחללי צה"ל? כי הנציגים הישראלים מסתכלים בתאריך הנוצרי, ואיפה מסתכל הנציג הערבי? תאריך עברי. יש לו ימי אזכור, למי שיודע על מה מדובר. זאת אומרת, הם יותר חכמים מאיתנו בתחום הזה, כי הם שמים לב לדברים. וכך גם היה עם אחשוורוש. אחשוורוש, כמה שאומרים שמלך טיפש היה, אבל טיפש חכם. לא טיפש, טיפש. טיפש חכם, אפילו חכמולוג, אוי ברכוכם, כמו שאומרים. והוא ידע שיש נבואה של הנביא, והנביא אומר שסוף 70 שנה הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, והנה בודק ואומר בלשצר טעה ב6 שנים, אני לא טועה בחשבון, כי כולם יכולים לטעות, רק אני לא טועה, ואתם יודעים, אני גם אף פעם לא טעיתי. זה ערב פורים, נכון? עכשיו, מישהי מתקשרת באשתיפון לבעלה. אתם יודעים מה זה, נכון?
מה?
אשתיפון. כי האישה מחפשת כל הזמן, איפה אתה, איפה אתה? זה אשתיפון. מכירים את המחשב, נכון?
אה? אייפון, כן.
כן, כן. מתקשרת. היא מתקשרת אליו באשתיפון, אומרת לו, תשמע, דיווחי תנועה, גלגלץ, הודיעו ברגע זה שבכביש אחד, כביש ירושלים, תל אביב, יש נהג לא נורמלי שנוסע נגד כיוון התנועה. אומר לבעלה, מה את מדברת? מלא כאלה אני רואה. זהו זה. אני אף פעם לא טועה. כולם יכולים לטעות. וככה גם קרה עם אחשוורוש. אחשוורוש לא טעה. הוא לא טעה והחליט. כיוון שכתוב שלסוף 70 שנה ישראל יגאלו, עד 70 שנה אנחנו נהגנו כבוד בקודשי עם ישראל, כי יום אחד ישראל יחזרו לארץ ישראל, ברגע שנגמרו 70 שנה, ולא התקיימה הנבואה שבסוף 70 שנה ישראל יגאלו, אז בבקשה, אין תקומה לעם ישראל. בואו נעשה סעודת הבראה. למה? לאחר קבורתו של עם ישראל. אין לעם ישראל יותר גאולה. כי אם נביא אמר, וזה לא קרה, זה לא יקרה. רופא יכול לדבר הרבה. אלה נביא בעל. אבל אם נביא אומר דבר, והוא לא קרה, זה לא יקרה יותר. 70 שנה עברו. לי אין טעות. גמרנו, נקבור את עם ישראל. אין יותר תקומה לעם ישראל. אז מה כן אפשר לעשות? הוציא אחשוורוש בגדי הכהן הגדול. סידר אותם יפה עליו, התיישב על כיסא, הוציא את כל כלי המקדש, ואמר לכולם, תפדלו, מה נותנים לאבל לשתות בסעודת הבראה? יין, שתו יין, 180 יום. אני רק מתאר לעצמי את כל השרים של המלך, אחרי 180 יום שתייה ואכילה. סמת רלבים יגררו אותם הביתה. 180 יום אכילה ושתייה. טוב, לכל הקהל הקדוש, שכל העם הנמצאים שם וכו', בשישה, אז בסדר, הוא נותן להם שבוע. גם שבוע אכילה ושתייה, לא הייתי אומר שכולם שמרו על משקלם המקורי. אבל באופן עקרוני, זה מה שהיה. יש סעודת הבראה, נקרא לזה כך, זה ביטוי שלי, על קבורתו של עם ישראל. מי משתתף בסעודה? תשימו לב, אין בעיות, מותר. הכל גלת כושר. חלק בית יוסף, יש משגיח רציני. מי המשגיח הרציני?
אחשוורוש.
כתוב, לעשות כרצון, איש ואיש. מי הם האיש ואיש שמופיעים במגילה? האיש הראשון זה איש יהודי היה בשושן הבירה, והאיש השני, איש צר ואויב, המן הרע הזה. זאת אומרת, יש לנו איש אחד, איש יהודי, זה מרדכי יהודי, יש לנו איש שני, זה המן. שני משגיחים ששתי כתות יושבים בסעודה הזאת, משגיחים בעצמם, הם לא שולחים אנשים מטעמם שאולי לא מבינים בקשרות. המן ומרדכי, שניהם היו שרי המשקים בסעודה. לשים לב, המן ומרדכי הם שרי המשקים, והם עומדים ומוזגים לאנשים יין בית יוסף, אפשר לברך בורא פרי הגפן לפי כל הכללים, והאוכל חלק בלי רירים. ככה טוב. בסדר? בלי רירים גם. בית יוסף. וגלת כושר לפי כל החומרות של כל האשכנזים. הכל היה שם. כי אתם יודעים, מרדכי הוא נשאר מהסנהדרין. אז לכן, הכל בהשגחה. אומרת לנו הגמרא במסכת מגילה, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. לא כתוב מפני שאכלו תולעים כי לא היה חסלת, ולא אמרו ששתו יין שלא היה מושגח כמו שצריך ולא היה לו שני פקקים כמו שיש אולי ביינג. הם אכלו הכל גלת כושר, מהדרין חלק מן החלק. אבל דבר אחד הם שכחו, שהסעודה הזאת בעצם זה סעודה לקבורתם של עם ישראל. במילים אחרות, את מה הם שכחו? את כבוד עם ישראל. איפה הכבוד של עם ישראל שצריך להיגאל? לא נתנו אותו. חגגו על אדם. זהו, נשארים בגלות. טוב לנו פה. יש לנו תלמוד תורה, יש לנו מסעדה גלת כושר, יש לנו מקווה, כל מה שרוצים, שער בברוקלין. איפה הכבוד של עם ישראל? על הרצפה או מתחת הרצפה בשושן הבירה. והיהודים אוכלים, שותים, בחינה. אבותינו, אתם יודעים, זה שני לוחות הברית. שאלו, משה רבן, אתם מקבל את התורה? אמרו, כן, כמה זה עולה? חינה, אמרו, תביא שניים, יש לנו עד היום שניים. יהודים.
איך זה?
אז במצב הזה, עם ישראל לכאורה חוגג, והקדוש ברוך הוא, על זה, על דקה בחינה, על זה דאבה ליבנו, על הר הבית ששמים, שואלים הלכו בו. והיהודים חוגגים, יש להם אוכל, יש להם שתייה, הכל. והכל גלת כושר. מרדכי תפס את העניין. מרדכי תפס את העניין. אמר, מה עשינו פה? נכון, אנחנו בגלות, נכון, אבל מה עשינו פה? אכלנו כשר, נכון, שמרנו על דתיות, נכון. אבל איפה כבוד עם ישראל? ואז הם צריכים לעשות תשובה. תשובה תמיד היא תשובת המשקל. תמיד תשובת המשקל. אם אנחנו רוצים גאולה שלמה, צריכים תשובת המשקל לחטא השלם. אני נכנס עכשיו לעוד עניין בפנים, תשימו לב. לאן עברתי? החטא הראשון, זה שבעטיו עד היום אנחנו סובלים, שהעולם מקולקל ויש בו מיטה. החטא הראשון הזה הוא נקרא חטא. אדם, חטא. חווה, חטא הנחש. תלוי אם הולך מהחוץ אל הפנים. במקומות שבחוץ כתוב חטא אדם הראשון, במקומות אחרים כתוב חטא חווה, במקומות הפנימיים כתוב חטא הנחש, ותמיד זה הנחש. למה? כי את המעשה, כן, מי שהוביל זה חווה, מי שביצע בסוף זה אדם, והגורם לכל זה הנחש. וכדי לבוא ולהיגאל גאולה שלמה צריך תיקון של חטאי אדם הראשון, חטאי חווה, הנחש. מה היה החטא? והכל בקיצור, אני רק רומז לזה, כי הנושא שלנו הוא קצת שונה, אבל אי אפשר בלי זה. כשנגלו במצרים, פסח, היו להם שני דברים שהצליחו לגאול את עם ישראל. ואומר לך, בדמי חיי. מה זה בדמי חיי? אומרים חכמים, שני דמים. דם הפסח ודם הברית. זאת אומרת, דם אכילה, כן, קורבן פסח שאוכלים, ודם הברית שזה שמירת קדושת עם ישראל. ברית מילה. נשים לב לעניין. מה היה בחטא הדם הראשון? קודם כל, האישה אכלה מעץ הדעת. אבל מה היא אכילה בלשון התורה? מובן נוסף בלשון התורה. כתוב שפוטיפר הניח כל אשר לו בביתו ליוסף, חוץ מקיים את הלחם אשר הוא אוכל. מה זה את הלחם אשר הוא אוכל? אומרים חכמים, זה אשתו. לשון אכילה. אומרת הגמרא, כשרצה הנחש לפתות את חווה, כתוב שם הנחש, רש"י מביא על הגמרא במסכת שבת קמ"ז, אני לא טועה, לגבי ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמת הנחש מהם. אומר רש"י במקום, החטא היה שהנחש בא על חווה. המהר"ל מפראג מסביר שהוא היה היחיד חוץ מהאדם שהלך על שניים, אז הוא קינא, וכל הזמן מרגע ראשון חיפש את חווה. כי אם אני הולך על שניים, מגיע לי את חווה. איזה עיניים. שכבנו אותו על הרצפה, בלי רגליים. משהו מחפש בעיניים דברים שלא מגיע לו. ככה כותב המהר"ל. ככה כותב המהר"ל מפראג. בעניין הזה. לכן אומר רש"י במקום, במסכת שבת, הנחש השיעני באוכל, השיעני לשון... היסיאני, לשון נישואים, כותב רש"י שם. זאת אומרת, מה שרצה בעצם הנחש, הוא רצה את חווה, ובאכילה במובן של אדם, של יוסף, עם כן, פוטיפר, שהוא לא רצה. ותשימו לב, בסוף הפסוק שם, סיום הפסוק, ולא יודעת כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, את נחתה, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. הבנו על מה זה מדובר. יש פיתויים בחיים. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, חטא אדם הראשון היה חטא כללי. פה של מעלה ופה של מטה. אכילה ואכילה. אכילה פשוטה שאנחנו מכירים, ואכילה, מה שנקרא, שמירת קדושת עם ישראל, קדושת הברית. לכן כשצורים תיקון, רוצים גאולה, צריכים לדעת לשמוע על שני הדברים האלה. שני הדברים הם, הראשון זה פסח, והשני, דם הברית. אם רוצים להגיע לגאולה האחרונה, שהיא כראשונה, צריכים לשמור שני הדברים, גם על הפה וגם על הפה של מטה, קדושת עם ישראל. ברגע שיש משהו מקולקל בעניין הזה, דחינו את הגאולה בעוד כמה שנים. וזה הדבר המרכזי. לכן הוא אומר, הפרי צדיק, בט"ו בשבט ובפורים, הוא אומר, יש לנו תהליך של גאולה, לא מקרה של גאולה. ואם לא יודע, מישהו פה זוכר או יודע, כשאנחנו היינו ילדים, היינו שרים, טו-טו-טו, ערבים ימותו, באיזה יום, מכירים את זה? וואי, דידי, אתה מכיר את זה? היו שרים את זה בשמה, לא יודע, בבוחרים גדלנו, מה לעשות? בסדר, ככה היו שרים, טו-טו-טו, ערבים ימותו. מה זה טו-טו-טו? אומר הפרי צדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, הוא לא חי בבוחרים, הוא חי בלובלין, בפולין, והוא היה אומר ככה, יש לנו ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה תיקון האכילה של הפרי. אנחנו באים ו... אוכלים בקדושה. ט"ו באדר זה תיקון האכילה הברית. עמלק היה זורק מילותיהם של ישראל ואומר לקדוש ברוך הוא, הנה מה שאתה בחרת. אל מי? ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. מי זה הנכשלים? אותם שנפלטו מענני הכבוד בגלל שנטמעו בטומאת קרי. עליהם נטפל עמלק. את השוליים הזה הוא תפס. והוא זורק מילותיהם ואומר, קדוש ברוך הוא, הנה זה מה שבחרת? תפוס! זורק לו לאוויר, זלזול, זה מדרש תנחומה כך מביא. אם אנחנו מתקנים את חטא האכילה ט"ו בשבט ואת חטא הברית ואנחנו שותים בפורים ואומרים גם כשאין לנו קונטרול, גם כשהמוח לא בשליטה מלאה, הדבר היחיד שעושים זה דברי תורה ושירה, לא דברים אחרים, תיקנו ט"ו בשבט, תיקנו ט"ו באדר, אפשר להגיע לט"ו בניסן, לגאולה. זה הבסיס והמקור לכל. המרכז של הדברים, מה שרציתי לומר היום, אנחנו צריכים לדעת שהתשובה היא במקום הנפילה. במקום שחטא האדם הראשון, ככה היה גאולת מצרים. במקום שנפלו אחרי גאולת מצרים, אנחנו מגיעים לגאולה האחרונה. לכן מרדכי יודע, נחזור לעניין, לכן מרדכי יודע שבמקום שהוא נפל, איך שאין כבוד לעם ישראל, הוא חייב לתקן את הכבוד. ואיך הוא מתקן את הכבוד? ומרדכי
לא
יכרע ולא ישתחווה. והאמת כך, אמרו לו החכמים שבאותו הדור, סליחה, אם אתה לא רוצה לעמוד בתפירה ביום הזיכרון, למה אתה עושה את זה בהר הרצל? כנס לבית המדרש, אל תעמוד. אבל אל תמיט עלינו שואה. כל התקשורת, הנה חרדי הלך בהר הרצל ביום הזיכרון ולא עמד. מכירים את זה? זה מה שעשה מרדכי. מרדכי הולך ליד שער המלך, כל העם משתחווים לאמן, והוא גפור. נשאר עומד. למה אתה מרגיז? הרי אתה בחוץ לארץ. אתה לא במדינה שלך. יש פה גויים. למה אתה עושה את זה? שאלו אותו חכמי אותו הדור. למה אתה מפיל עלינו אסון? לא מספיק מה שיש לנו? צריכים ככה להתארגן, איך לחיות עם הגויים כל הזמן? אתה הולך ומרגיז אותם, מקומם את כל המדינה עלינו, ואת מי? אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ולעמדת האגגי. גידל אותו המלך אחשוורוש. ואתה, או לא, או תשתחווה. כנס הביתה, מה אתה, סגור את התריסים. תדליק תאורה ותשב ללמוד. מה אתה ממית עלינו אסון? ועוד פעם, תשימו לב. זה מופיע כמה פעמים במגילה. מי יודע את ההיסטוריה הישראלית? המן. אומרים חכמים, בא המן למרדכי, אמר לו, לשוננו, למה מה ככה? מה הסיפור שלך? אתה יותר טוב מהסבא שלך? אבל מה קרה? אתה יותר טוב מהסבא שלך? סבא שלך, בכבודו ובעצמו, השתחווה לסבא שלי. השתחווה. זוכרים את הסיפור? יעקב השתחווה לעשיו. עמלק, מאיפה בא? לעשיו. יעקב השתחווה לעשיו או לא השתחווה? על דק הבכין עד היום. כן, אבל יעקב השתחווה לעשו. אם יעקב, סבא שלך, השתחווה לי, זאת אומרת לסבא שלי, השתחווה, אתה לי, אתה יותר טוב ממנו? זה הזכיר לי. מישהו בא פעם, ראש הישיבה, הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, אמר לו, הרב, תכלת לשים? אתם יודעים, היום זה, הנה, אחים, ציציות תכלת, בחור, זה טוב גם בשידוכים, בסדר, זה טוב. נעים? אז הוא בא לשאול את הרב, לשים תכלת? מה התשובה שקיבל מהרב? ככה. הרב הסתכל. הבנתם? מה אתה יותר טוב ממני? אין לי. אם אתה מדבר על הלכה צרופה, הרב שלך בלי, מה אתה רוצה? ואם אתה מדבר, אתה עושה מה שאתה רוצה. לאמר לו לא, לאמר לו כן, מסתכל. אותו דבר, כן, זה להבדיל. אלף אלפי הבדלות, אומר לו, אתה יותר טוב מהסבא שלך, אבל למרדכי הייתה תשובה. אומר לו, קודם כל, סליחה, תפסתי אותך בפינה. אני השתחוויתי, סבא שלי השתחווה, או אבא שלי יותר נכון השתחווה, לא. כשיעקב והאחים השתחוו לעשו, אני עוד לא נולדתי. בנימין נולד, אחר כך, רחל לא השתחוותה. אני לא השתחוויתי, הייתי בבטן של אמא. חוץ מזה תדע לך, אומרים חכמים, אני נולדתי בארץ ישראל, ישראלי לא משתחווה לאף אחד. הראש ברור, הלימוד שלנו ברור, יש כבוד בעם ישראל. נרים את הכבוד, נזכה בכל. זה מה שתיקן מרדכי. לאחר הנפילה הגדולה, בפני אמן התחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור קריאה, ושהשתחוו, סליחה, בפני שנהנו מסודתו של אותו רשע. ביזו את כבוד עם ישראל, אחר מכן, בא מרדכי לתקן. ואז מתגלגלים כל הדברים. רבר, תמיד כשאני מגיע לפורים, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, מה היה לנו פה? מה היה, מה יש, מה צריך לתקן? כי הרי המאורעות לא באים סתם. זה לא ימי אזכור. כך היה לפני, למה, 2,415 שנה, זה זמן של פורים. אז עכשיו אנחנו חוגגים, חומרים, אנחנו ארכיאולוגים, חוגגים על העבר. לא חוגגים על העבר, אנחנו חיים מציאות. המציאות היא מציאות שצריכים להתקדם. המציאות היא מציאות שצריכים להגיע לגאולה שלמה. המציאות זה שכדי להגיע לגאולה שלמה יש הרבה עבודה. זה מהלך. זה לא מקרה. זה לא נקודות. סדר. ארוך, בזמן, אבל כמה שיותר נעבוד טוב, נגיע יותר מהר. לכן אני אומר, גם השנה, יש לנו כאן איזושהי נקודה שצריכים לשים לב אליה. תענית אסתר השנה, אני אתחיל מתענית אסתר לפי הסדר. תענית אסתר השנה מוקדמת ליום חמישי. ואומר מחרתיים. מה פתאום מקדימים? הרי הקדום בפורענות לא מקדים אינן. כל התעניות כולם, אם הם מגיעים בשבת, אז אנחנו דוחים אותם. כמעט וזה לא קיים, אבל תשעה באב למשל. ברגע שבא אחד תשעה באב בשבת, מה עושים? דוחים. לא מקדימים. למה מקדימים את תענית אסתר? כדי לדעת למה מקדימים את תענית אסתר, אני בכלל שואל, מה זה תענית אסתר? אז אומרים לי, תענית אסתר, אסתר היא טענתה, נכון? לפני שצריכים, כן, או כשרצתה להיכנס אל המלך, אז היא הולכת ומבקשת, לך כנוס את כל היהודים, וצומו, כן, צריכים צומי, וצומו עליי, שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אעשה כן. ובכן אבוא אל דבר המלך, אשר כאילו לא בדבר המלך, כאשר עבדתי, עבדתי. תשימו לב גם למסירות נפש פה. מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? מי? גם ממך וגם מהעולם הבא. למה? ותהי לו לבת, אומרים חכמים, לבת, לבית. ואומר, הייתה אשתו של מרדכי. עד היום הייתי מגיעה בכפייה אל המלך. אנוסה, אנוסה. אני לא נאסר את מרדכי, כי זה באונס. ותהי לקח. ותהי לקח. אבל ברגע שאני בא ברצון, אל אחשוורוש, אני בעצם נאסר את מרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי. אבל כל זה למען עם ישראל. והיא לא הראשונה. הייתה עוד אחת שעשתה את זה. ונסעד על בעלה עד סוף הימים. מי זו הייתה? יעל. יש את חבר הקני. תבורך מנשים יעל. קראה לסיסרא אליה לאוהל. שם קראה בין רגליה. תשכב למרעשותה, כן? בין רגליו. לכן אני אומר לשים לב לעניין הזה. גם שם היה העניין של פיתוי. וכל היסוד הוא פיתוי. בסדר? אלה הם הדברים. ולכן אומר לשים לב, היא הלכה והיא רואה במודע. היא מכירה את ההלכה. היא לא אחת שלא יודעת הלכה. היא תאסר על בעלה. על מרדכי. אתה נכנס לדיון למה לא התגרשו לפני כן. יש פה דיון, עזבו. אבל באופן עקרוני לשים לב שזה העניין. צומו עליי שלושת ימים לילה ויום. מתי זה היה? כל המודעות רחוב פשקבילים, הרמקולים על המכוניות, יצאו ביום י' ג' 13 לראשון, שנת 12 למלכות אחשוורוש, בסדר? בי"ג בניסן, בשנת ה-12 למלכות אחשוורוש. סתם ככה כהערה, מרדכי יכול להגיד, שמעו, אני יודע, עד שנה הבאה, י"ג אדר, עוד 11 חודש, מי יודע מה יהיה? אולי יתחלף השלטון, אולי ימות ראש הממשלה, אולי, היה לא תהיה. חכה לרגע האחרון. הכל יכול להיות, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. לימוד, לימוד מאלף, שאומר לנו מרדכי ואסתר, ביום ששמעתם שיכול להיות איזשהו אסון, באותו יום, סק ואפר, כל מה שאתם הולכים לעשות בשבוע האחרון, כן, באותו רגע ששמעתם תגידו. אגב, זה נכון גם בעניין הפרטי של כל אדם. רגע ששומע שיש משהו לא בסדר, רופא מדבר משהו, עכשיו תעשה את כל מה שהיית עושה, אם היית יודע שחס וחלילה הבדיקות לא טובות. לפני ששומעים את התשובות. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יחיו. רק ככה קצת לנער. וזה מה שקרה שם. אין דבר כזה עוד 11 חודש, יש לנו זמן, נפעל. מרדכי היהודי, ישר, סק ואפר, הולך ומתחנן ומתפלל, אבל הוא לא רק מתפלל, כי תפילה עושה מחצה. הוא הולך לפוליטיקה. ומהו היא הנקודה הרגישה ביותר של שליט? איפה אפשר לגוע בו, לנסות לשנות את החלטותיו? בבית, עם אשתו. בסדר, זה הרמה הכי, לא מזמן דיברו על זה בתקשורת, ראשי ממשלה, ראשי מדינה, בארץ ובעולם, שהאישה משפיעה על החלטותיהם. בן גוריון, אשכול, ובגין, קיצור, כולם.
יש מגברון, יש קבינט.
כן. בסוף הכל הולך עם הצ'ונט. בסדר. בכל מקרה, זה מה שקרה, וזה מה שעשה מרדכי. ישר למי הוא ניגש? לאשתו של המלך. מי זו? במקרה, חורים, אם יש קשרים לא צריך פרוטקציה. הוא נכנס ישר לאסתר. זאת אומרת, דרך השליח, התח. אסתר, עושים פעילות פוליטית מעבר לתפילה. אבל כשרוצים לגשת בפעילות פוליטית, מה צריכים לצאת מתוך? תשובה. 3 ימי צום, לילה ויום, זה תשובה. כי תענית זה תשובה. כמאמר, ביניים אני אומר, שזה הפעם היחידה בתולדות ההיסטוריה היהודית, שרבנים נורמליים, אורתודוקסים, לא אחרים, פסקו לא לחגוג את ליל הסדר. כי אם בי"ג בניסן יצאו הגזרות, בין אם נגיד שבאותו יום כבר התחילו את הצום 3 ימים, בין אם נגיד שמי"ד התחילו את הצום 3 ימים, ליל ט"ו, ליל הסדר, היו בצום. פעם ראשונה ויחידה בתולדות ההיסטוריה היהודית, שמתקנים לא לחגוג את ליל הסדר. זה היה המצב. עכשיו לשים לב. בכל מקרה, תענית אסתר, מתי הייתה? בניסן. בכלל לא באדר, לא במקום פה. זאת אומרת, אם אנחנו מתענים בי"ג באדר כל שנה, תענית אסתר, זה בכלל לא זה. זה משהו אחר. ממילא גם זה לא עניין של עצב על איזשהו חורבן, פורענות, משהו בדומה. זה בסך הכל רצון לחזור בתשובה לפני פורים. כדי שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים באדר, כמו שעשה אז באדר. ודבר נוסף שמביא אותו המשנה ברורה, אומר, כל התענית בעצם מנהג שהיה נהוג מזמן קרבות במלכי בית דוד. שכל יום של קרב, אם רוצים להצליח במלחמה, אז צריכים להתענות. חיילים ביום הראשון לא אוכלים. לא יודע מישהו חווה את החוויה הזאת, לא מגיעה הספקה אף פעם ביום ראשון של קרב. עם זה שאנחנו יוזמים, ועם זה שאנחנו מתכננים, תחמושת יכולה להגיע. הספקה לא מגיעה, זה הכל משמיים. אל תנסו להילחם בזה. כי יום ראשון של מלחמה זה יום תענית. כי איך אפשר להילחם בלי תשובה? זה תמיד קורה כך. לא יודע, מישהו חווה חוויה כזאת, יכול להיזכר פתאום, חלקינו להספקה. חוצנו ומעצבת את המציאות בפחים. בסדר? תשים לב, אני אומר, זה משהו אחר בכלל. ולכן, מתי היה הקרב שבו ניצחו היהודים? שנה לאחר תענית אסתר המקורי, ביום י"ג באדר. ואנחנו חוגגים את פורים כימים אשר נחו בהם היהודים. את ימי המנוחה אנחנו חוגגים. ראיתם פעם חייל ישראלי שחוגג, שותה, כשהוא יוצא לקרב? לא מתאים לחייל רוסי, אמריקאי, לשתות ולצאת לקרב. חייל ישראלי, יהודי, הוא עושה תשובה ויוצא לקרב. הבדל גדול בינינו לבינם. ולכן השתייה והאכילה הם בימי המנוחה, לאחר הניצחון, לאחר התשועה הגדולה. ביום התשועה יש תענית, תענית. ולכן בי"ג באדר בדרך כלל מתענים. אבל עוד פעם, התענית הזאת של מה היא? תענית של תשובה כדי לנצח את האויבים, כדי להגיע לגאולה. ולכן אין לנו בכלל שאלה בפורים, י"ג באדר שחל להיות בשבת, תענית אסתר, למה מקדימים? ברור שמקדימים. אם אני רוצה להגיע לפורים, מה אני צריך לפני כן? תשובה, צריך תענית, מה אני אחכה לאחרי? לא עשיתי כלום. מה שנקרא כלם פאדי. זה על ריק. אנחנו חייבים להתענות לפני כן. ערב שבת לא מתענים, אבל מתענים ביום חמישי. אגב, מי שמשתתף בברית ביום חמישי השנה, השנה, לפעמים יש כאלה שאומרים, טוב, שישתות ילד בתענית, הוא רוצה לחסוך את הסעודה. בסדר, אבל במקרה הזה, שהתענית מוקדמת, אז כתוב, בדרך כלל אם בעל הברית יכול או משהו כזה, כל מי שמשתתף בסעודה, שהיא בתענית, סעודת ברית, הוא משלים את התענית ביום שישי. כי בדרך כלל לא קובעים תענית ליום שישי. לכן קבעו ליום חמישי. תענית ציבור, להיכנס לשבת כולם בתענית זה בעיה. אבל אנשים פרטיים יכולים להתענות ביום שישי. לכן אם היה ברית, והיו כאלה שאכלו בברית ביום חמישי, אז הם יכולים להשלים את התענית למחרת. חוץ משלושה. הם נקראים בעלי הברית. זה אומר אבי הבן, המוהל והסנדק. אלה הם שלושת בעלי הברית, זה התפקידים המיוחדים של הברית. אבל בכל זאת אנחנו מקדימים את התענית. אם יש ברית, עושים ברית, אפשר גם ביום. אבל כבר ראינו שרגילים כדי לא להטריח את הציבור, ולא, כמה שנים אמרתי זה לכמה אנשים, לעשות את הברית סמוך לשקיעה, לתת איזה דבר תורה קצר, להתפלל ערבית, ומיד בסיום ערבית אפשר לערוך שולחנות ולתת לאנשים לאכול, לבעצם סיום עצום. זה הסעודה, ככה אפשר לעשות דברים שהם טובים. בכל מקרה, תשים לב, אני אקרא קצת בשולחן ערוך ונראה איך אנחנו מתקדמים בכל הנושאים שקשורים להשנה. ואני אומר, הדבר שיהיה לנו נוסף זה פורים שחל, י"ד שחל ביום ראשון. אנחנו יוצאים משבת ישר אל קריאת מגילה. ירושלמים מפונקים, לא מכירים את הדברים האלה. לפני שנה, שנתיים, מתי זה היה? כשהיה לנו פורים משולש, שנתיים, סמכת. אז בבית הכנסת בא עולי הגבאים, ערף, מה נעשה? איך מהתענית ישר יקראו מגילה? אנשים יהיו רעבים. אולי נביא משהו לאכול. איך תסביר להם שמי שלא גר בירושלים כל החיים עושה כך? השנה לא. במקרה השנה לא. אבל כל שנה מתי קריאת מגילה? בערים הפרזים, אלה שמחוץ לירושלים, מיד בסיום הצום, ולא אוכלים ולא שותים עד שגומרים את המגילה. והשנה יש עניין אחר של מוצאי שבת, אבל עוד רגע נתעסק עם זה. השולחן ערוך, סימן תפרש פעיבה בסעיף ב' כותב, מתענים בי"ג באדר ובכלל פורים באחד בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי. אומר הרמה, ותענית זו אינה חובה, לכן יש להקל לצורך. תשימו לב, מי יכול להקל? כמה שזה לא חובה, בעת הצורך. מעוברות, מניקות, חולה שאין בו סכנה, אפילו רק כואבי עיניים שמצטערים הרבה, לא סתם מצטערים, מצטערים הרבה, לא יטענו, כן, ויפרעו אחר כך. אל תחשבו שלא יטענו, זהו, כמה די איתכה איתכה. יפרעו את התענית כשיהיו בריאים. כבר שאר בריאים לא יפרשו מן הציבור. ואם חל פורים ביום ראשון, שמתענים ביום חמישי שלפניו, וחל בו ברית מילה, מותר לאכול על המילה. ולמחר ביום שישי יטענו האוכלים. מי שאוכל בברית, עושים וישכם אברהם בבוקר. ברית מיד על הבוקר, מי שאוכל בברית יום שישי תענית במקום, עשו שיקול דעת אם זה משתלם או לא משתלם. אבל בכל זאת זה אומר המשנה ברורה, מתעני ביום י"ג באדר כבימי מרדכי ואסתר. משנה ברורה סעיף קטן ב', נקהלו ביום 13 באדר להילחם ולעמוד על נפשם, והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להינקם מאויביהם. ומצינו כשהיו ביום מלחמה שהיו מתענים, שכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה שמשה רבנו עליו השלום ביום שנלחם עם עמלק היה מתענה, ואם כן בוודאי גם בימי מרדכי היו מתענים באותו יום, ואם כן צריכים לומר גם בימינו שיום שיוצאים לקרב מתענים באותו יום. ולכן נהגו כל ישראל להתענות ביום י"ג באדר, ונקרא תענית אסתר כדי לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה בימים ההם. ונוסיף בעזרת השם בזמן הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים את התענית כמקור לכך שאדם חושב, כן, התענית מביאה אותו לידי מחשבה לתשובה, וזה הבסיס לכל. אנחנו מתענים כדי לחזור בתשובה. סעיף קטן ג' אומר, להתענות ביום ה', אבל בערב שבת אין קובעים תענית בתחילה מפני כבוד השבת, לפי שרגילים בתענית לומר סליחות ותחנונים. ובערב שבת לא ייתכן לעשות כן, לפי שלא יוכלו לתרוח לכבוד השבת. או מי שהיה בדרך ושכח שמתענים ביום חמישי, הוא לא היה עכשיו בשיעור, הוא יודע שהתענית ביום י"ג, פתאום הוא בא הביתה ביום חמישי בלילה, יצא לחמשו שבת, כן? יצא, אז מה הוא יעשה? אומר המשנה ברורה, כן? ואכל, הוא בא לביתו ושמע שהעולם יתענו היום, יתענה למחר בערב שבת. מי ששכח שביום חמישי תענית, עושה תענית ביום שישי. מערי לא היה מגיד ההלכה ותענית אסתר, בני שטרודים לקנות צורכי פורים. היה מבטל שיעור הלכה, למה? כולם רצים לקנות בקבוקי יין, סעודה, זה זמן שמתארגנים לפורים. אם לא, כשחל פורים ביום ראשון, כמו השנה למשל. שאז כן היה אומר הלכה. וכתב אליהו רבא, ונראה לי שכל זה מערי ללך לישיבה. אבל הלימוד הקבוע בבית המדרש אינו בכלל זה, ואין בזה כל כך ביטול צורכי סעודה. ואין אומרים צדקתך באותה שבת שחל פורים למחר, כמו שאין אומרים תחנונים בערב פורים בחול. כך אין אומרים צידוק הדין בשבת שהוא ערב פורים. וזה כבר אנחנו נכנסים פה לנקודה הזאת של החיבור בין שבת לבין פורים. בכל מקרה, ביום י' ג' שזה לא תענית, שזה שבת יוצא השנה, לא אומרים צדקתך, כי כל פעם שאילו היה היום חל ביום חול לא אומרים צדקתך, לא היום אומרים תחנון, לא אומרים צדקתך בשבת, כי זה כמו צידוק הדין. ולכן ביום שבת אחר הצהריים במנחה לא אומרים צדקתך. מה זה? כן, כן, כולם.
מי משלושה
שלושה
בשבת?
זה משה,
דוד, מי זה השלישי?
לא זוכר. כן, לכן אומר כך בסיכום ההלכה, י"ג באדר חל השנה בשבת, הכן מקדימים את התענית לפני שבת. וכבר שאין קובעים תענית בתחילה בערב שבת, מקדימים יום נוסף ליום חמישי י"א באדר. מה זה יום י"א באדר? שלוש, אחד, י"א באדר, ימי אזכור, לא? טרומפלדור, הנה קיבוץ נקניה, בסדר? או קיבוץ נקניה, בסדר? הוא צודק. טרומפלדור, נו, מה היום הנוסף? אזכור נוסף, מה זה? יום ביריה, זה לדתיים, ביריה, יום הקמת ביריה, חומה מגדל, מה זה? לא הייתם בבני עקיבא, אני מבין. הבנתי, והשלישי מה הוא? מעל הכל? יום ההילולה של החידה. בסדר, נשים לב. זה יום שיש בו שלושה דברים. טרומפלדור, ביריה, כן, הציונות החילונית והדתית, ומעל הכל, מי שגורם לכל זה החידה. הכל ביום י"א באדר, יום מיוחד. צריכים לשים לב לעניין. בכל מקרה, אנחנו מתענים ביום חמישי. התענית מתחילה מעלות השחר, זה אומר 4:50, ויעד צאת הכוכבים 5:56. בירושלים, קומות אחרים דקה שתיים יותר, או לפני, תלוי במקומות. מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, זה התענית. אלה הם הדברים. טוב, דבר נוסף שהוא קשור מ-4:50 עד 5:56 בירושלים. קומות אחרים לבדוק, עלות השחר. לפי שיטתנו 72 דקות לפני הזריחה, לפני הנצח חמה, יש כאלה שנוהגים 90. בכל מקרה, רק לדעת, שאי אפשר סתם לקום בבוקר, התעוררתי ב-4:15, אני רוצה לאכול. כי מי שקם ליום עבודה, ליום חדש, אסור לו לאכול. אלא אם כן, לפני השינה הוא עשה תנאי שהוא רוצה לאכול. מי שיש לו בעיה או משהו בדומה, יכול לעשות תנאי לפני שהוא הולך לישון, שהוא רוצה לאכול לפני עלות השחר, יכול לקום, תול ידיים וחברות השחר, הכל, איתה משהו, ואחר כך ילך לתפילת ותיקים. בסדר, אלה הם ה... זה הנושא של התענית,
כן. בערב זה לא מותנה בתפילת ערבית?
מה? להגיד שרוצים לקום ל...
לא, בערב שיוצא התענית, אז צריך לחכות אחרי הערבית או שיוצא...
צריכים לחכות אחרי הזמן. סיום צום הוא תלוי בזמן, הוא לא תלוי בתפילה. זה לא שבת, שנכון לזמן, אבל גם זה תלוי בהבדלה, זה תלוי בשינוי, ועוד רגע נראה את העניין הזה, כן.
בזמן זה צאת הכוכבים?
כן. צאת הכוכבים, 18 דקות אחרי השקיעה. כתבתי 20, אני יודע. אבל אפשר גם 2 דקות קודם, למי שאלה חוץ, פחד על האוכל. כמה שעות זה יוצא? כמעט 13 שעות. שרשמית יש תענית, הרי הוא קם כבר... הנץ, נכון? אתם לא יודעים. מישהו פעם אומרת לו, מה אתה הולך כל כך מאוחר עם המגבת? הוא אומר, אני כל יום מתפלל נץ. ראשי תיבות?
ניינצי.
בסדר, 9:10, בידיש. תמיד הנץ. טוב, בכל מקרה, זה לגבי יום חמישי. יש לנו נושא נוסף שהוא לא קשור, מה שנקרא בטבור, הפופיק לפורים, אבל הוא קשור לאדם. הזכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל באופן עקרוני, אפשר לעשות אותו מתי שרוצים, כל חודש אדר, כי גם מחצית השקל בזמן בית המקדש נותנים כל חודש אדר. אלא שאנחנו יודעים שעיני העניים נשואות למקרא מגילה, ולכן, גם שיש פורים משולש, אז בירושלים נותנים, כן, בקריאת מגילה ולא ביום ראשון, זכר מחצית השקל, מתנות לאביונים. אבל כאן גם אותו דבר. כיוון שאנחנו רוצים את הזכר מחצית השקל לתת, כן, בזמן הזה שמחצית השקל הוא גם זמן כפרה, כן, הוא פדיון נפש של האדם, אנחנו לא רוצים לאחר את נתינת הזכר למחצית השקל. ולכן יש שתי דעות בהלכה. יש דעה בהלכה שכל שנה את הזכר למחצית השקל אפשר לתת בשחרית גם. אנחנו רגילים לתת במנחה, בין מנחה לערבית לפני קריאת מגילה. אז אם אנחנו לא ירושלמים, וכל שנה נותנים בתענית אסתר בין מנחה לערבית, השנה אפשר לתת לפני קריאת מגילה זכר למחצית השקל? אי אפשר, שבת. אז יש שתי דעות. דעה אחת אומרת לתת ביום ראשון בבוקר בקריאת מגילה, דעה אחרת, ולדעתי, עוד פעם, דעתי האישית פה, היא המובחרת יותר, היא מתאימה למקומות נוספים שחכמים מתבטאים בעניין של הנתינה בפורים, לתת את זכר למחצית השקל בין מנחה לערבית של תענית אסתר. עוד פעם, אני מדבר על מי שלא ירושלמי. מי שירושלמי אין לו בעיה ביום ראשון אחרי הצהריים. בין מנחה לבין ערבית של קריאת מגילה, הוא יכול לתת זכר למחצית השקל. אני מדבר על כלל האוכלוסייה, לא על המובחרים שבהם הירושלמים. אנחנו למשל. אבל אנשים הנורמליים, הסטנדרטים בעם ישראל. אלה שחוגגים את פורים ביום י' ד'. עכשיו, זכר למחצית השקל, גם הוא נתון למנהגים, כי זה מנהג. האם באמת אנחנו אומרים מגיל 20 ומעלה, כל יוצא צבא, צריך לתת פדיון נפשו. או שיש מי שאומר בגיל בר מצווה. והמנהג הוא באמת בהרבה מקומות שלא רק זכרים מגיל בר מצווה או מגיל 20 נותנים זכר למחצית השקל, ואני מדגיש זכר למחצית השקל, לא מחצית השקל, כי אז יכול להיות בלגן. אם מי שיבוא ויגיד זה מחצית השקל, חייב לשמור את הכסף הזה למה? לעבודת בית המקדש, שיזכה בעזרת השם. אני הייתי מוכן. אם היו אומרים לי שזה תלוי בזה, עכשיו אני מתחיל. אבל להחזיק בבית כסף קודשים, יכול להיות לזה תקלות. בסדר? אז אומרים זכר למחצית השקל, והאמת שזה זכר. יש כאלה שאפילו, כמה שזה פדיון נפש, אפילו לעוברים במאי מן נותנים זכר למחצית השקל. לא רק שנותנים לגברים מגיל 20 או מגיל 13, גם לקטנים, גם לנשים, גם לקטנות, ואפילו אישה מעוברת נותנת לתינוק שלה. דבר אחד ברור, זה מנהג. ודבר נוסף ברור הוא שאם מישהו התחיל לתת עבור בנו, עבור העובר, זכר למחצית השקל, הוא לא יכול להגיד שנה הבאה פופה לחרטה.
מה עושים אבל עם
הכסף? עוד היה. בסדר? הנתינה היא מתמשכת. ברגע שהתחילו לתת, ממשיכים. אגב, זה גם איזושהי סגולה טובה. אם מישהו יש לו איזושהי בעיה, כלשהי, רפואית או משהו אחר, אפשר לתת זכר למחצית השקל, אפילו באמצע השנה. למה? כי כתוב הזכר למחצית השקל, פדיון נפש. לתת. כמה זה זכר למחצית השקל, גם פה יש דיון, מה אנחנו צריכים לתת זכר למחצית השקל? האם באמת לתת את הסכום הנדרש בזמן בית המקדש, שמחצית השקל זה חצי שקל, כמו שפדיון בן, זה 5 שקלים, 5 סלעים, אז פה זה עשירית, חצי, או שמספיק לתת מחצית המטבע הנהוגה במדינה. יש בזה דיון, הרמה מביא שמספיק חצי המטבע, וכיוון שמוזכר בתורה 3 פעמים תרומה, אז 3 חצאי מטבעות. אז אפשר לצאת 3 חצאי שקלים, ובזה סוגרים את זכר למחצית השקל. אם מישהו גר באירופה, ייתן 3 חצאי יורו. או באמריקה, עמלק. 3 חצאי עמלק. בדיוק. זה שיטת הרמה. אבל כבר נהגו בארץ ישראל, בירושלים, לתת באמת את הסכום האמיתי. והיום בבוקר בדקנו, וזה משתנה משעה לשעה. הבורסה של הכסף, שהיא מתנהלת בשיקגו, שם אונקייה הייתה היום, היום בבוקר, אונקיית כסף, $16.39. אונקייה היא 31.1 גרם, אם אני צריך להגיע למחצית השקל, שזה 9.6 גרם, פלוס מע"מ, כי אנחנו בארץ ישראל, ראיתי כבר רבנים שלא מחשבים, תמ"מ, איזה מגזר, אני לא יודע, אבל באופן עקרוני, אנחנו יודעים שפה משלמים, כן, הכל עם מע"מ, אז יצא לנו 21.9, משהו בקיצור, 22 שקלים, נכון להיום, זה זכר למחצית השקל מלא, אמיתי ושלם. 9.6 גרם כסף, פלוס מע"מ.
נכון להיום,
אבל לא... נכון להיום בצהריים. בסדר? כל אחד ואחד, עשוי להשתנות. אם לא תהיה קפיצה גדולה, אז זה יהיה הסכום.
מה זה מקיע?
31.1 גרם.
זה כאילו יחידה.
זה מקיע. בסדר?
למי נותנים את הכסף
הזה? או, עכשיו למי נותנים את הכסף זכר למחצית השקל? כיוון שזכר למחצית השקל זה שונה ממתנות לאביונים, וזה לא מעשר כספים, וזה לא צדקה סתם. הרי למה היו משתמשים במחצית השקל בזמן שבית המקדש קיים? קורבנות ציבור. זאת אומרת, התקציב השנתי הציבורי של בית המקדש, שהוא היה מראש חודש ניסן ועד סיום חודש אדר, היה מורכב במספר זכרי ישראל מגיל 20 ומעלה חלקי 2. אין מה לדון בתקציבים, אין מה לתכנן תקציבים, הכל מסודר. מספר בני ישראל מגיל 20 ומעלה הזכרים חלקי 2, מחצית השקל, זה התקציב השנתי. אין ויכוחים בין משרדי הממשלה, ואין. וכמה לילות של דיונים בספר התקציב חוסכים, התקציב ברור מראש. כמה שיש יותר ילדים, יש יותר תקציב. בסדר? כמה שנולדו יותר, יש יותר תקציב לבית המקדש. ולכן צריכים לעודד את זה. כן? זה נקרא ביטוח לאומי. בכל מקרה, זה היה התקציב. כיוון שכך, גם עם הכסף הזה אנחנו נותנים דברים שהם מקבילים. מאיפה יוצא כל הברכה של עם ישראל? לימוד תורה. לכן זכר למחצית השקל נותנים למקומות של לימוד תורה. בין תינוקות של בית רבן, בין ישראלים בוגרים שלומדים תורה, זה המקום שצריכים לתת זכר למחצית השקל. מתנות לאביונים, משלוח מנות, זה כבר מתחלק בין האחרים, אביונים או חברים. העולם מתחלק ל... אח, נכון? הלא אח. מה זה אח ראשי תיבות? אביונים וחברים. בסדר? תרשום את זה, יארי. עכשיו זה נולד. כן.
מי מחויב במשלוח מנות?
שנייה אחת, אני לפי הסדר, בסדר? הזכרתי את זכר למחצית השקל, כי אנחנו אמרנו שהשנה, מי שנמצא לחוץ לירושלים, ייתן זכר למחצית השקל הטוב ביותר, ביום חמישי לפני ערבית. ואנחנו נתקדם עכשיו. שבת אחר הצהריים. בסדר? זכר למחצית השקל, כן.
זכר למחצית השקל, אפשר לגדול בני משפחה?
אפשר הכל, כן.
שלא מדעתם? זאת אומרת...
כן, זה טוב, זה טוב. כן.
מה
הגדרה
של
אביונים? כשנגיע למתנות לאביונים, ניתן הגדרה של אביונים. רק כדי שתהיה ערני, כן? עד שאני אגיע לחברים שלך. בסדר? מי שלומד יום שלם בישיבה, חוץ מביטוח לאומי ששודד אותו, אין לו כסף. כמה זה יוצא עכשיו? מי פה?
זה הביטוח לאומי.
5%.
לא, אין, אין עבודה, אנשים לא עובדים בכלל.
זה הביטוח לאומי.
בסדר, לחודש.
גם לאברכים.
אתם מבינים? כן, מי שבכלל לא עובד, משלם יותר ממי שעובד. יותר. כן. תבדוק את זה, אני אחרי לא אגיד לך מה עושים, אבל תבדוק את זה. בסדר? בכל מקרה, זה אביונים אמיתיים. אין להם שום הכנסה.
אבל בזכות הביטוח...
גוש!
בזכות הביטוח
הלאומי הזה, עם ישראל קיים בזכות הקדוש ברוך הוא. יאללה.
בעולם יש להתבנה.
כן. בעזרת השם. טוב, בכל מקרה סעודה שלישית בשבת אנחנו מתקרבים כבר, הגענו למנחה, אמרנו שלא אומרים צדקתך בשבת זו, כיוון שהשבת הזו היא ערב פורים, וערב פורים לא אומרים תחנון, אז גם לא אומרים פה צדקתך. בסעודה שלישית בשבת השאלה היא קודם כל, עד מתי אפשר לאכול סעודה שלישית? הרי אנחנו יודעים שאסור לשבת לסעודה לפני קריאת מגילה. כמה זמן? חצי שעה לפני זמן קריאת מגילה לא יושבים לסעודה. זה אומר עוד לפני השקיעה כבר אסור. כל שנה ושנה. השנה, כיוון שזה שבת, מותר לאכול סעודה שלישית מתי שרוצים. הטוב ביותר, כדי לצאת מידי מחלוקות שעוד רגע נראה אותם, אנחנו לא אוכלים אחרי צאת הכוכבים. פרוזים, פרוזים, הכל פרוזים עכשיו. לא אוכלים. ירושלמים אין להם בעיה. ירושלמים אין להם בעיה. מדוע? יש מחלוקת בשולחן ערוך, ואני קורא עכשיו סימן קופי זין סליף דלת. לגבי אמירת יעלה ויבוא. אם לא הזכיר בבוני ירושלים, סליחה, לגבי מלכות בית דוד. אם לא הזכיר בבוני ירושלים מלכות בית דוד, מחזירים אותו. אומר הרמה באותו סעיף, סימן קופי זין סליף דלת, זה דיני ברכת המזון, ואומרים על הניסים בחנוכה ופורים קודם ועל הכל. ואם לא אמרו, אין מחזירים אותו. מדוע לא מחזירים בחנוכה ופורים? כי אין חובת סעודה, כמו ביום טוב, כמו בשבת. שמי שלא אומר יעלה ויבוא ביום טוב, או לא אומר יעלה ויבוא, או לא אומר רצה בשבת, מחזירים אותו. ראש חודש, אם לא אמרו יעלה ויבוא, לא מחזירים. חנוכה, פורים, אם לא אמרו על הניסים, לא מחזירים. כי אין חובת סעודה. אם סעד את התזכיר בתוך ברכת המזון. אומר הרמה, ומכל מקום יוכל אמרו בתוך הרחמן, ויאמר, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לנו בימים ההם. אומר השולחן ערוך בהמשך בקוף פי חצי אפיון, היה אוכל ויצא שבת, מזכיר של שבת בברכת המזון, דאזלינן בתר התחלת הסעודה, ועדין לראש חודש ופורים וחנוכה. לשים לב עכשיו, נראה שיש פה מחלוקת גדולה. לפי השולחן ערוך, מי שהיה אוכל, ויצא שבת, ונכנס ראש חודש, או נכנס חנוכה, נכנס פורים, ועוד לא גמר סעודה שלישית, ועכשיו כבר צאת הכוכבים ורוצה לברך ברכת המזון, מה הוא מברך? ששבת. למה? הולכים לפי התחלת הסעודה. אומר המשנה ברורה סעיף קטן למד ג' בתר התחלת הסעודה, או לפיכך, אף אם חל ראש חודש במוצאי שבת, יזכיר בברכת המזון ששבת לבד, ולא שלו ראש חודש, ודווקא כשגמר סעודתו בעוד יום. אבל אם אכל פת גם בלילה, ויש עליו חיוב להזכיר גם של ראש חודש, ושניהם אי אפשר להזכיר. דאב ותרתי דסתרי, דאח יאמר ביום השבת הזה, ואחר כך יאמר יום ראש החודש הזה. זה לא הולך. יש פה פלונטר. אדם שהתחיל לאכול סעודה שלישית והמשיך גם אחרי צאת הכוכבים, ומותר כל שבת לערוך בסעודה שלישית. אז מה הוא יעשה עכשיו? יש פלונטר. אני כבר רוצה לומר לכם שיש ארבע דעות בעניין. א', יש מי שאומר שיגיד רצה לפי תחילת הסעודה, יש מי שאומר יגיד יעלה ויבוא לפי סוף הסעודה, יש מי שאומר שיגיד את שניהם, אבל כבר ראינו פה במשנה ברורה שאולי זה תרתי דסתרי, ולכן יש מי שאומר שלא יגיד כלום. ארבע דעות, וחכם מתחבט בשאלות, חכם גדול לא נכנס אליהם בכלל, לא מגיע לאכילה אחרי הזמן. ולכן, אכן במוצאי שבת לחנוכה ופורים, אפילו אם גמר סעודתו בלילה, אינו מזכיר שחנוכה ופורים, רק ששבת לבד. כיוון דבלאו הכי הזכרת מן המאורע שחנוכה ופורים, אינו אל הרשות. זה לא חובה. כנזכר לאל בסימן קפ"ז. ועוד הרבה אחרונים. זאת אומרת, בכל מקרה על הניסים לא אומרים בברכת המזון של סעודה שלישית. אבל אפשר לשבת לסעודה שלישית עד מתי שרוצים. זאת אומרת, עד ערבית. בבית הכנסת. ופה לשים לב להמשך של הדברים. אנחנו בעצם מתפעלים ערבית בבית הכנסת, ומיד אחר כך הפרוזים, עוד פעם, הפרוזים. מיד אחר כך קריאת מגילה. קריאת מגילה מיד אחר כך. רגע, איך הבאנו את המגילה? מה עם הילדים שרוצים להתחפש? ומעל הכל, מה עם הרעשה? יש סדר הרעשה, נכון? ואני שוב חוזר ומדגיש כמו תמיד, לא לוותר על שום המן. אין לוותר, גם אם יש איזה זקן שזה לא נראה לו. כי כל הקעת המן זה נפילת הרשעה. היו מהחכמים שהקפידו והקפידו ביותר להקות את המן. זה הספרדים גם כשקוראים פרשת זכור, מגיעים לעמלק, רוקים. אני אזכיר שוב, שכונת הבוחרים. הרי בבתי כנסת של הבוחרים היו שטיחים. כל הרצפה. ופתאום החבר'ה מתחילים לרקוע ברגליים, וימלא הבית עשן. לא היו שואבי אבק לפני 40 שנה. אתה רואה, פתאום את כל האבק מהשטיחים, מחסה את הספר תורה. למה? לעלות בעשן, והרשעה כולה, בעשן תכנה. בסדר? צריכים להקות, גם בפרשת זכור, וגם בהמן. כמובן, צריך שיהיה סדר. כן, יש עכשיו בלגן מבית הכנסת, אבל ההקעה מאורגנת, אומרים המן, כולם מכים. אני דואג אצלי בבית הכנסת שאם גם עשרת בני המן גם להקות, בסדר? לא נוריד לך שום דבר. אבל אני אומר, אצלי בבית הכנסת אני דואג שאם יש ילדים או מישהו שפספס איזשהו המן, יש לי רעשן כזה. הרב דואג לזה. כי יש פה עניין באמת פנימי ועמוק, הנושא הזה של ההקעה. הקעה זה כילוי. ולא לפספס את העניין הזה, זה חשוב. אני אגיד לכם למה. הרבה פעמים קורה שדברים כל כך גדולים וענקיים נותנים אותם לילדים. זה היה לנו גם לפני חודש. ט"ו בשבט, נטיית אילנות. אבל אין דבר יותר גדול מליטוע אילנות, כי זה התחברות למעשה הקדוש ברוך הוא. מה הדבר ראשון עשה הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם? הייתה אל גן בעדן מתחיל. סיפור על הרב. שלא, עזב את המעדר, עזב הכל, התכופף בידיים, נטע עץ. אמרו לו, הרב, מה זה? אני רק כמו קבלת עול מחוץ שמיים, קריאת שמע. אמר לי, מה זה? זה להתחבר, ידבק במידותיו. מה הוא התעסק במטע התחילה? אף אתה התעסק במטע התמילה. תחילה, זה מה שנאמר, כי תבואו אל הארץ, תעתם כל עץ מאכל. צריכים להידבק במעשה השם. לכן אני אומר, צריכים לדעת גם העניין הזה של ההקעה, זה דברים פנימיים עמוקים. אז נותנים את זה לילדים, אז נטיעות אילנות נותנים לילדים. פורים, חג לילדים או חג ליהודים? מה כתוב בשיר?
לילדים.
אבל בגן ילדים מה אמרו לנו? חג לילדים, קלקלו את כל החג. ולמה לילדים? למה דווקא לילדים? כי ילדים זה אמיתיות. הם עוד לא התקלקלו. הם עדיין לא לובשים מסכות. הרי מי יודע כל מה שקורה בבית? הגננת. ילדים מספרים את האמת. מי שלא רוצה שידעו בחוץ מה הוא עושה בבית, לא שולח את הילדים לגן. בסדר? זה אמיתי. כי ילד הוא אמת. הוא לא מקולקל. ולכן זה נמסר. אבל האמת היא שככה צריך באמת. צריכים שהמבוגרים גם יקו את המן, את המלך, החלוש, יהושע. כן.
הרב, כל המן או רק המן האגיגי, שאומרים המן האגיגי? כל פעם שנזכר המילה המן.
אגגי. כתוב, אגגי, לא אגיגי. בסדר, אגגי. אבל כל המן. כן, הבן איש חיים מביא שהוא דאג שבהתחלה ובסוף, אבל זה בסדר. אבל... באמצעים שלנו, ברעשיים, הרעשנים, כמובן, כמובן. הכל לפי הוראות בטיחות. בסדר? שלא תהיה לה פה אי הבנות. אני תמיד שמספר את זה, יש לי זיכרון ילדות, ילדות, נערות, נקרא לזה כך, עם זכר צדיק לברכה הרב כדורי. ישבנו בבית הכנסת, הוא היה יושב תמיד, הרב נעים בן אליהו, שיהיה בריא, הרח הגדול של הרב מרדכי, שגם הוא יהיה בריא. הוא היה קורא במגילה, הרב כדורי היה יושב ליד אבא, זיכרונו לברכה, וזהו, כך הייתה מתנהלת קריאת המגילה. בספסל מאחרי הרב כדורי, ישב איזה נער, ולקח מה שהיו עושים פעם, לא היו הוראות בטיחות. ברזל בניין, מצויה, אתם מכירים? עושים אותו בצורת וו, קודחים בפנים ומפרקים גפרורים. כנראה שהוא שם שם קופסה, קופסה פלוס. ולקח מסמר 10 ודפק. אבל הוא דפק את זה מתחת הרב כדורי. אני רואה את זה עכשיו מול העיניים. 10 סנטימטר עלה הרב כדורי. כתוב מעולם לא עלתה שכינה מעל 10. הוא היה אז, הוא היה כבר אז זקן בן 75 אני מעריך. בסדר? הוא היה 70, 75 הוא היה. זה לא פשוט. כמובן, נפטר 108, מה המקרה? נפטר הרב כדורי. הרב כדורי? הוא חתן של הנכדה שלו, של הרב כדורי. כן. קיצור, אז הוא נתן מכה, וימלא הבית עשן, פיצוץ, הבלטה, היו בלטות, לא היה קרמיקה. נהיה לחור. להבין איזה עוצמה זה. לא עושים דברים כאלה. לא עושים דברים כאלה, אני אומר את האמת. זה דבר שאסור לעשות אותו. לא, אין. זה יגיע למטה, זה יביא. בסדר? אחרי אני אומר, היום, ברוך השם, יש יותר מודעות לבטיחות. אנשים שמים לב יותר לדברים. ומרישים, אז מרישים, בסדר, יש כמה זה אמצעי הרשע. צריך לשים לב, לא להשתמש בכלים האסורים. אני אומר את זה בפה מלא. לא סתם, כי לפעמים יש תקלות, לצערנו. הרי כל פורים בא לקדם אותנו. כן, לא חסיך אלה להחסיר באחד מעברי האדם. וצריכים לשים לב לאדמה, רעשנים זה טוב, יש רעשנים גדולים. כמובן, הקטנים מייצרים את הרעשנים הגדולים, לא? זה לא מיסים. בסדר, אבל להריש טוב, זה בסדר גמור. ככה צריך. מניסיוננו, אפשר להגיע לקריאת מגילה עם הקעת כל המן והמן בקריאה טובה 40 דקות. בסדר? יש לי הקלטה. אצלי בית הכנסת. אז אפשרי. בכל מקרה, אנחנו מתקדמים מסעודה שלישית. סעודה שלישית נאכלת, כמו שאתה רוצה, מעדיפים שלא לאכול לחם אחרי צאת הכוכבים. עדיף אולי אפילו עד השקיעה. זאת אומרת, להתחיל סעודה שלישית קצת יותר מוקדם. ירושלמים אין להם שום בעיה, מכון מאיר מסודר, אוכלים, ממשיכים סעודה שלישית כמה שרוצים, יותר מכל שבת. אבל מי שגר מחוץ לירושלים צריך לשים לב לעניין הזה של סיום האכילה לפני צאת הכוכבים, ואם אפשר לפני השקיעה גם טוב, אבל זה הכנסנו כי אם אפשר. רגע, רגע, אני בדרך, הכל מסודר פה, אני מוכן, מה שאני אומר.
בסדר.
זהו, זהו. אז יש שתי אפשרויות לגבי, ואמרתי עכשיו, גמרנו סעודה שלישית, נתקדם.
יש עוד שאלה על הסעודה שלישית.
כן, דגים, דגים. כן.
יש אנשים שעושים פה את השבת והולכים להתחייב בפורים גם מחוץ לירושלים.
עוד רגע, הם תצטרכו לעשות את זה כך, לקצר.
מה זה לקצר?
בסדר, בואו רגע, נגיע לנושא. בסדר, עכשיו, שתי אפשרויות יש בערים הפרזים למקרא מגילה במוצאי שבת. או לאחר את תפילת ערבית, זאת אומרת, אם שבת יוצאת באזור 6:15, 6:20, משהו כזה, כל אחד יסתכל בלוח אצלו בעיר מתי יצאת שבת, אז קובעים שתפילת ערבית תהיה 6:30, 6:27. מתפללים ומתחננים שבאמת יכינו את התחפושות עם הילדים אחרי צאת שבת עד ערבית. בסדר? אני אומר את זה בלשון הזו. כי אנחנו רואים לפעמים שאת המדורה של ל"ג בעומר מכינים כבר משבת בצהריים, שנשמע. אבל גם את זה צריכים לשים לב. ואחרי שאמרו ברוך המבדיל וקודש לחול. כמו כל מוצאי שבת שרוצים להתחיל לשטוף כלים לפני שחוזרים מבית הכנסת, אחרי צאת שבת ברוך המבדיל וקודש לחול, אפשר. זה אפשרות אחת. האפשרות שנייה, שהילדים יביאו את כל מה שצריך, ודרך אגב זה גם לגבי מיני הרעשות, לגבי המגילה, כל דבר, אפשר להכין משבת לחול. אז להביא את הכל כבר, אני מדבר על מוקצה, כן? להביא את הכל כבר מיום שישי לבית הכנסת. וזה הסדר, או מאחרים ערבית, או שמביאים את הכל כבר מיום שישי לבית הכנסת. ילדים יתלבשו מיד על הבגדים שלהם את התחפושות, אני יודע, יעשו איזשהו סידור. בכל מקרה, לדעתי, הטוב ביותר לאחר את תפילת ערבית. ואז אתה יודע שיש זמן, 20 דקות, אפשר שאנשים יבואו לבית הכנסת לתפילת ערבית, ודבר אחד שאולי לא טוב בעניין הזה, אם ירצו אנשים להגיע ברכב, זה יוצר כזה מין זילותא לשבת. לא שזה אסור, אבל זה יוצר זילותא לשבת, שפתאום מגיעים לתפילת ערבית שמוצאת שבת, כבר עם הרכבים, אפילו שאחרי צאת שבת. יש מקומות, יש יישובים שעושים את זה, כי אין אפשרות. אבל טוב, קיצור, חכם עיניו בראשו, איך תהיה גם כבוד שבת וגם הנושא של פורים. מה שכן חשוב זה שתפילת ערבית היא מלווה לפרזים בעתה חוננתנו ובעל הניסים. ועכשיו מתחיל נושא של פורים. אני כבר אקצר יותר בנושא של השולחן ערוך וכל מה שקשור לזה, ואני אומר את סיכום הדברים. לספרדים, מי שקורא מגילה במוצאי שבת, אומרים תפילת עמידה, כמו שאמרנו, אם אתה חוננתנו ועל הניסים, חצי קדיש, לאחר מכן שובה והיא נועם, וכיוון שאנחנו צריכים לטובת קריאת המגילה להשתמש באור, מברכים לפני קריאת מגילה, אחרי והיא נועם, מגיעים לוערהו בישועתי, אוכל מסבעו, וערהו בישועתי, מברכים בורא מאורי האש, ספרדים, אשכנזים לא.
לפני ואתה קדוש?
ואתה קדוש אחרי קריאת מגילה בכלל. אחרי והראו בישועתי צריכים לקרוא מגילה. ואז מדליקים נר ומברכים בורא מאורי האש. את שאר ההבדלה אחר כך בבית. בסדר?
לא דווקא אז מאורי האש?
כי אז צריכים להשתמש באש. כי לקרוא את המגילה אי אפשר בעל פה. כל דבר אחר אפשר בעל פה, נכון? לכן מצרפים להבדלה. אבל כאן, רגע, אז למה לא נעשה כבר את כל ההבדלה? למה לא נעשה הבדלה? למה נעשה את כל ההבדלה? מי היה בשיעור במסכת ברכות אצלי? נו? הבדלה, כמה שמאחרים יותר טוב. כמה שיותר מאוחר להוציא שבת, הבדלה יותר טוב. תמיד אנחנו דוחים את ההבדלה. כמה שיותר מאוחר. ולכן מיד אחרי קריאת מגילה, בבית הכנסת אפשר לעשות הבדלה. ובבית, מי שיוצא בבית.
גם ככה רוצה קודש 18.
כן, אבל הבדלה היא גם לאכילה, היא גם שאר הדברים. כמה שיותר מאוחר עושים. ולכן הבדלה היא אחרי קריאת מגילה, אחרי סיום התפילה, כמו כל שבת. אבל ברכת מאורי האש, ספרדים נוהגים לפני כן, אשכנזים לא נוהגים ככה. שנייה אחת.
כל כמו ספרדים פרץ אשכנזים.
אז אין אחר כך, לא קרקעו. או יצא החוצה, לא משנה. קריאת מגילה, אחרי ברכת בורא מאורי האש לספרדים, ואתה קדוש, קדיש תתקבל, שיר למעלות, קדיש שיש למה, ועלינו שבח, ואחר כך מבדילים. יין, בשמים והבדלה. לאשכנזים, תשימו לב שיש כמה הבדלים. עמידה, לאחר מכן, קדיש תתקבל. שמים לב? אומרים קדיש שלם, לא כמו כל מוצאי שבת, שאומרים רק חצי קדיש ואחר כך ויהי נועם. אומרים עמידה, אומרים קדיש תתקבל, לאחר מכן קריאת מגילה, לאחר קריאת מגילה ויהי נועם יושב בסתר ואתה קדוש. ואז אומרים קדיש שלם ללא תתכבד, זאת אומרת קדיש שיש שלמה, סיום התפילה כמו כל ערב, או שיר המעלות, ועוד אחד, או שאומרים מיד עלינו שבח, תלוי במנהגי אשכנזים, אשכנז וספר. הבדלה כרגיל, אחרי התפילה. זה הסדר. אלה הם הדברים. דבר אחד נוסף שצריכים לשים לב, והוא הנושא של סעודת פורים. סעודת פורים היא דווקא ביום. אבל כותב השולחן ערוך בסימן תפריש צדיהי, סעיף א', אומר הרמה, מצווה להרבות בסעודת פורים. ובסעודה אחת יוצאים, סעודת פורים שעשה בלילה, לא יצא ידי חובתו. אומר הרמה, ומכל מקום גם בלילה, ישמח וירבה קצת בסעודה. אומר המשנה ברורה, וירבה קצת בסעודה, ואפילו כשחל י' ד' ומוצאי שבת, שעשה סעודה חשובה בסעודה שלישית, מכל מקום צריך להרבות קצת בלילה לכבוד פורים. אך אינה הסעודה כמו למחר, ששם צריך להרבות יותר. כתבו האחרונים שנכון ללבוש בגדי שבת גם כן. מבערב זה כל שנה, וזה גם למוקפים של השנה. וימצא אחר כך בביתו נרות דולקים, ושולחן ערוך ומיטה מוצעת. מתי? בליל פורים. כמו בליל שבת. לקבל את יום הפורים בשמחה, כן, בבגדי שבת.
איזה
נר? פרפים. גלת כושר. בסדר, נר שמן, אני יודע. מה שאתה רוצה, נר. שיהיה נר דלוק בבית. תדליק פלורוסנטים, תדליק תאורת נאון, נורת ליבון, לא יודע מה שאתה רוצה. שיהיה נר, אין בעיה. בסדר, זאת אומרת שהבית יהיה מואר. גם בליל פורים, שתהיה שמחה. והשנה, כן, לפרזים, הרי זה גם מלווה מלכה. מלווה מלכה זה סעודה חשובה. אפילו שאכלנו סעודה שלישית. אבל זה לא הסעודה של פורים. סעודה של פורים היא דווקא ביום. בסדר, זה לגבי מי שנמצא בעיר שאיננה מוקפת חומה. עכשיו, הנושא המרכזי שקשור לבחורי ישיבות, שקשור לחיילים, מה עושה חייל שגר, שנמצא בשבת בירושלים, יום ראשון בבוקר, הוא צריך לנסוע לצבא?
לקייטנה.
קודם כל, דבר אחד, אני אומר לשים לב, מבחינת החיוב, או אם יש חייל שאומרים לו, תשמע, שתי אפשרויות, או תצא לשבת זכור, או שתצא לפורים.
שבת זכור.
למה שבת זכור?
מדאורייתא.
כי זכור זה מדאורייתא וצריך גם עניין. בקריאת מגילה, וזה חלק מהכללים, אתה צודק. נותנים לך, תברח, תיקח, בצבא תברח. ישר תלך, אל תחכה למחר. איך תדע מה יהיה. זאת אומרת, ברגע ששבת זכור היא דאורייתא, קריאת זכור, וגם צריך מניין, קריאת המגילה היא לא דאורייתא. ואפשר גם לקרוא לבד, אם יש לך מגילה כשרה. אז עדיף להשתחרר לשבת מאשר לפורים. ובינינו עדיף לשניהם. מסכימים? בסדר, טוב. בכל מקרה, אדם הנמצא במוצאי שבת בירושלים, הוא מקום מגוריו הוא מחוץ לירושלים. מי זה מי שמקום מגוריו מחוץ לירושלים? מקום בשבת הוא נמצא בירושלים, הפוך. מי שההורים שלו גרים בירושלים, והוא לומד בישיבה מחוץ לירושלים, או שהוא חייל מחוץ לירושלים, איפה הוא נמצא רוב ימות השנה? זאת אומרת, איפה הוא גר? מחוץ לירושלים. זה נכון, אתה צודק, כשרוצים להתחתן, אז לא בודקים איפה הבסיס, בודקים איפה תעודת זהות. אתה צודק. אתה צודק, צריכים להיות ערים לזה, חצי שנה אחרונה. אבל, כי אנחנו מדברים על מישהו שמקום מגוריו, והוא אומר, מה המקום המרכז שלו? אז מי שנמצא בירושלים ומקום מגוריו מחוץ לירושלים, ביום ראשון מתעדד לנסוע מחוץ לעיר ולא לחזור עד לבוקר יום שני לפחות, זה יכול להיות חייל המשרת בכל מקום מחוץ לירושלים, או בחור בפנימיה מחוץ לירושלים השבת בשבת, ואז נוצר מצב שביום הקריאה בערי הארץ הוא בירושלים, וביום הקריאה בירושלים הוא בעיר אחרת, ואז מה יצא? הוא במוצאי שבת נמצא בירושלים. ירושלים קוראים במוצאי שבת? לא. יום ראשון בבוקר הוא נוסע לתל אביב. בסדר? הוא לא התחייב בתל אביב, כי הוא בא ביום. וביום שני איפה הוא יהיה? תל אביב. או בעובדה, אני יודע לאן הוא הגיע, מתל אביב. של זפון. ברור. ממילא יוצא שהוא הפסיד את פורים השנה. מה הוא יעשה? לא רק סעודה. קריאת מגילה, הכל, אין לו פורים. היה איזה פרופסור מבולבל אחד, שהיה אומר, מה, אנחנו יהודים מיליטנטיים? אנחנו יהודים שוחרי שלום. אז הוא היה ביום י' ד' בירושלים, ודואג מיד, בסוף יום י' ד' לנסוע לתל אביב, כדי לא להתחייב בפורים. אבל זה פרופסור משובש, יש אנשים שהולכים דרכו, כל מיני משובשים למיניהם. לא מזכירים שמות פה. לא מזכירים שמות פה. אנחנו מדברים על עקרונות, לא על אנשים. טוב, בכל מקרה, אז אנחנו כן מיליטנטים בעניין הזה, רוצים את הגאולה השלמה, ומחיית המלך זה חלק מהעניין. בסדר? זה בעצם הפורים שלנו. שנייה אחת. לכן, חייל שנמצא פה לכאורה הוא מפסיד. לרד אומר כך, אדם כזה צריך לקרוא את המגילה במוצאי שבת, אפילו שהוא בירושלים, ולמחרת בבוקר יום ראשון מתחייב בכל חיובי הפורים ביום ראשון י' ד' כפרוז. אפילו שהוא עוזב את ירושלים רק בבוקר. לשים לב לנקודה הזאת. הגדרתי קודם כל מי הוא ירושלמי. ירושלמי זה מי שרוב ימות השנה גר בירושלים. לא משנה. זה רוב ימות השנה, זה הבית שלו עכשיו. רוב ימות השנה פה. מי שגר בפנימיה במכון מאיר, הוא נחשב ירושלמי. הוא לא נחשב מחוץ לירושלים. ולכן, יש פסק של הרב שפירא במנחת אברהם, ירושלמי, מי שבפנימיה במכון מאיר, הוא נחשב מוקף. הרוצה לצאת מחוץ לירושלים במוצאי שבת, לא יכול לקרוא את המגילה, אלא רק לאחר צאתו מירושלים. כיוון שמחשבה בלבד אינה מועילה. שמים לב? שמים לב? לכן אני אומר כך, יש פה שני דברים. יש ירושלמי ויש לא ירושלמי. מי שרוב ימות השנה גר פה, ופה הבית שלו נחשב ירושלמי. אז הוא צריך לצאת מירושלים. בסדר? צריך לצאת מירושלים, אבל מי שהוא לא נחשב כירושלמי, אז יכול אפילו בירושלים לקרוא את המגילה. זה פסק ההלכה, כן.
אם הוא גר בפנימיה, שבת הוא פה.
וזה הבית שלו.
כן, רוצה שבת הוא יכול לקרוא פה מגילה ואז לצאת
לא.
מה יעשה?
לא. הוא צריך לצאת ולקרוא מגילה.
מה זה לצאת?
לצאת
ואין לצאת. אחרי מבשבת, לשורש.
עוד פעם, זה מה אנחנו מדברים. בצאת שבת כולם קוראים למגילה, עד שהוא
יגיע לתל אביב. או שימצא במקום שימצא במקום מאוחר, או שיעשו מניין של חבר'ה של מכון מאיר בשורש. מה?
אבל זה לא דרך הבא, לא תמיד בסביבה.
מה זה?
לא תלוי איפה שאתה ישן, אז
שם אתה נחשב... עברתי, בוודאי שזה תלוי איפה שישן, אבל זה גם תלוי, כן? בקביעות שלך. זאת אומרת, חייל למשל, או בחור ישיבה שגר מחוץ לירושלים, חייל שבא לשבת הביתה, הוא יכול במוצאי שבת לקרוא מגילה פה. כי רוב השנה הוא נמצא מחוץ לירושלים. אבל מי שנמצא פה כל השנה, אז הוא יכול לקרוא מגילה רק אם הוא יוצא מירושלים. כי המחשבה בעניין הזה לא מועילה.
אז
בעיה. שלארגן אוטובוס, קריאת מגילה בשורש. כמה חבר'ה כאלה יש? בדרך כלל? 100? שנמצאים פה ורוצים במוצאי שבת לנסוע מחוץ לירושלים ולהתחייב במגילה מחוץ לירושלים.
רוצים
להשתקר פעמיים,
הרב.
בסדר, אין בעיה.
הרב, אני צריך לדייק. מי שחוזר הביתה ומתחיל לחזור לפה כאילו למכון.
על זה אני מדבר.
שיוצאים במוצאי שבת.
שהוא ביום י' ד' יהיה מחוץ
לירושלים.
הרי בואו נאמר כך, בכל מקרה, אם הוא לא עוזב, עד... לזריחה, כן, ברור לנו שהוא לא התחייב. אנחנו מדברים על אנשים שרוצים מיד במוצאי שבת לנסוע. בסדר?
הם לא יספיקו
שם. והם לא יספיקו שם. אז הפתרון הוא, הפתרון הוא שהם יוצאים מחוץ לירושלים וקוראים מגילה, ככה פוסק הרב שפירא במנחת אברהם, כי הם נחשבים ירושלמים. אבל חייל שהוא לא נחשב ירושלמי, הוא יכול לקרוא פה את המגילה גם אם הוא לא יצא, כי הוא נמצא בבסיס כל יום אותו שבוע. זה ברור ההבדל? קודם כל, על זה שמתקוממים אני מבין, אבל ברור ההבדל? לא, לא הפנימו. ברור העניין? בסדר, עזבונו, אנחנו נסדר את העניינים. אבל קודם כל, ברור מה אני מבדיל בין ירושלמי לבין לא ירושלמי? שיש לנו עניין של מישהו שגר פה ומישהו שבמקרה הוא פה? בסדר? שנייה אחת, זה ברור. רבותיי, אני מבין שההפנמה קשה. בסדר, אין בעיה. אבל קודם כל להקשיב, מה אנחנו אומרים? מה הבסיס? והסמך הבסיס אפשר עכשיו למצוא פתרונות, כי החיים שלנו מהווים כל הזמן מציאות ופתרונות, מציאות ופתרונות. בסדר? זה מה שצריך, כן.
אם מישהו שהבסיס שלו פה ובמוצאי שבת הוא רוצה ללכת למשל לחברים מחוץ לירושלים, ובמוצאי שבת הוא מגיע כבר למקום אחר, וביום ראשון הוא מגיע לחזרה לירושלים בערב, אז יש לו חיוב לשני הימים?
כן, כן. כן.
נשמע מגילה?
כן, כן. כל המצוות כולם. זה גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים, וגם...
פעמיים גם משלוח מנות...
חוץ מזכר למחצית השקל, שזה לא קשור. בסדר? בואו נתקדם. מי שנמצא בירושלים בשבת, ויוצא במוצאי שבת מחוץ לירושלים, הוא מתעתד לחזור לירושלים ביום ראשון, לאחר עלות השחר בבוקר, חייב בפורים ביום י' ד' וגם ביום ת' ו'. בן עיר שרוצה לבוא לירושלים במהלך יום ראשון ואפילו עד עלות השחר של יום שני, זאת אומרת עד 4:50 של יום שני, מתחייב בעירו וגם בירושלים, גם י' ד' וגם ת' ו'. שים לב לשני היבטים. הנמצא בעיר אחרת במוצאי שבת ורוצה לחזור לירושלים באותו ערב ועד לפני עלות השחר של יום ראשון, מתחייב בפורים רק בירושלים ביום שני. בסדר? סיכום? ברור? יפה. נקודת החיכוך היחידה שהייתה לנו זה מה קורה למי שגר במכון, זה הבית שלו, רוב ימות השנה הוא פה ורוצה לנסוע במוצאי שבת מחוץ לירושלים, שבמקרה הזה אמרנו שעל פי הפסק של הרב שפירא במנחת אברהם סימן זין עוד ג', הוא חייב לעשות מעשה, לא מספיקה המחשבה שלו, ואז הוא יוכל לקרוא במגילה. העניין הזה ברור? יש לנו עוד מה לדון בעניין? עוד מקרים? אין לנו. כיסינו את כולם, נכון?
הפסקה האחרונה.
מי שנמצא בעיר אחרת?
עכשיו מה שקראת, הפסקה האחרונה,
נדעת, זה באחרון. מי שנמצא בעיר אחרת ומוצאי שבת ורוצה לחזור לירושלים באותו ערב, ועד לפני עלות השחר של יום ראשון, מתחייב בפורים רק בירושלים ביום שני.
אם הוא חוזר ביום ראשון, אחרי השקיעה.
לא משנה. עד יום שני לפני עלות השחר.
הוא לא מתחייב.
כל עוד הוא הגיע לירושלים בלילה,
יום
ראשון בלילה, 10, 11, 2, 3 בלילה, הוא מתחייב בפורים בירושלים גם, חייב מיד לקרוא מגילה.
אז מתי הוא לא מתחייב?
גם בלילה וגם ביום.
הוא הגיע
ב-5 בבוקר. אם הוא הגיע 5 בבוקר.
אז אם אני עכשיו נגיד גר ברחובות, בסדר, אני נשאר פה שבת זכור, אתה אומר שאני לא יכול להתחייב פה בקריית מגילה כי אני חייב לצאת מירושלים.
לא. לא, אם אתה גר ברחובות,
אני גר פה במכון, ההורים ברחובות.
אז שים לב, אני הגדרתי מראש, נתתי הגדרות ברורות כדי שלא תהיה טעות.
אני עכשיו ירושלמי, בסדר? אם אני כל עוד מוצא שאני פה, אני לא מתחייב לעניין של ידעות.
אתה לא יכול לקרוא מגילה, כן.
יפה, אבל אם ביום ראשון בבוקר אני נוסע להורים...
לא התחייבת בשום דבר של רחובות, כן?
אפשר לקפוץ, לחזור...
לחזור, הטוב ביותר, יום ראשון בבוקר. נוסעים. כן, להורים, מה שנקרא, לשמוח איתם, לחזור, אהבה ואחווה, שלום ורעות. כן, אבל דבר אחד ברור, מותר גם לאכול, אין בעיה. כן, אפשר גם לשתות, אבל לא יותר מדי. כי אתה חוזר ביום ראשון אחר הצהריים לירושלים, שלא תטעה בדרך. תגיע לרמלה במקום לרמלה. בסדר, זה אותו דבר באותו. ואז אנחנו יכולים, לבוא למכון. לירושלים ביום ראשון אחר הצהריים, לקרוא מגילה, להתחייב, גם מאוחר יותר, להתחייב במגילה, לכל חיובי פורים, ועשינו את פורים ביום תתמר.
לא חייב, אז להגיע גם בשביל
את הרבה. הרב, מתי נגיד אני נגיד יום ראשון התפרעתי, בסדר? שתינו יותר מדי.
עד עשרה לחמש בבוקר.
עד עשרה לחמש?
בבוקר. של יום שני.
אני מתחייב כאילו אם אני מגיע. אם אני מגיע אחרי עשרה לחמש, אני לא מתחייב גם בירושלים. כן.
בסדר? וזה המקרה, אם אתה יוצא ביום ראשון בבוקר וחוזר ביום שני אחרי עלות השחר, זה המקרה שבן אדם שהפסיד את פורים.
אז
עדיף
לו לחזור
מוקדם
ביום ראשון לפה
למכון
לרבות, עדיף לו לחזור לפני עלות
השחר
לעיר שלו, ככה לא
מתחייב. עכשיו, מי שהיה בשבת מחוץ לירושלים בא ביום שני בערב, סליחה, ביום ראשון בערב הגיע למכון, למסיבה, כפולקלור, כן? זה לא חיוב. כדאי שיצא לפני עשרה לחמש בירושלים. כי אחרת הוא מתחייב. אבל זה צריך לקרוא מגילה גם בערב, וגם בבוקר, יש לך מנות, וכולם מוזמנים ברוך השם. בסדר?
אז אם במוצאי שבת אני ישן באזור המרכז, אז אני חייב
לקרוא
מגילה.
עד מתי אתה נמצא באזור המרכז במוצאי שבת?
בירושלים
בצהריים. אתה מחויב בכל. אם אתה בשבת במרכז ומגיע לירושלים רק אתה נוסע במוצאי שבת למרכז וחוזר רק ביום ראשון אחרי הצהריים, אתה מתחייב פעמיים, גם מוצאי שבת יום ראשון וגם יום שני חייב לקרוא מגילה. כן, בסדר, כן.
אז בעצם זאת השאלה לחדד לכוונה, איפה עניין לכוונה? זאת אומרת, אם אני מכוון שאני ירושלמי ואני קורא מגילה בירושלים, אם אני מגיע במוצאי שבת מאוחר למקום מחוץ לשם ויש שם בבוקר, אני מחויב אפילו אם אני מכוון שאני אגיע לירושלים או שאני לא מחויב?
מחויב בשניהם אם אתה בפיזית הגעת. אז תשימו לב, הדבר היחיד שהכוונה לא עוזרת, בסדר?
איפה הכוונה כן עוזרת?
אם אני הייתי בירושלים במוצאי שבת ונסעתי מחוץ לירושלים והתכוונתי גם לחזור ליום שני לירושלים, בכל זאת אני מתחייב.
אז אני מתחייב בכל זאת?
זאת אומרת, הכוונה לא עוזרת. בסדר,
בסדר.
כן. טוב, משלוח מנות. משלוח מנות הוא קשור לסעודה. כל המטרה של משלוח מנות זה להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, ושכולם יהיה להם לסעודה. לכן משלוח מנות של תפוז עם שתי עיניים וגזר בטורף, מכירים את זה? זה נקרא משלוח מנות אמריקאי. והוא לא יוצא בו ידי חובה. משלוח מנות צריך שני תבשילים. אפשר לצאת ידי חובה וחלה ובקבוק יין. זה נחשב לשני תבשילים. אפשר גם דברים אחרים ועוד. אחרי קופסת טונה ולחם. שוקולד, למריחה ולחם. בסדר? אפשר גם בדברים נוספים. עוגות. אבל לשים לב, שני תבשילים. וצריכים לתת שני תבשילים לחבר אחד. משלוח מנות, מנות לשון רבים, לרעהו.
אחד רק צריך.
אחד, לבן אדם אחד, שתי מנות, וזה יוצאים ידי חובה. ולכלפי מי זה אמור? מישהו אבל. וצריכים לדעת שלצערנו יש לנו חברים אבלים, ואבל לא מקבל בכלל משלוח מנות. לא שולחים משלוח מנות לאבל. אלא שהאבל כדי לצאת ידי חובה, הוא שולח לאחד וזהו. אם האבל הזה הוא נשוי, אז שולחים למשפחה שלו. נשים לנשים, גברים לגברים. לא נותנים נשים לגברים וגברים לנשים. בסדר? זה הלכה. אין דבר כזה שגבר שולח משלוח מנות לאישה. ככה מביא הרמה. חשש סבלונות.
גם אם רוסתו?
חשש סבלונות, עוד יותר גרוע. זה חשש קידושים. כתוב לא לאלמנה, בסדר? ארוסתו עוד יותר ברור. הוא יכול לשלוח לאבא שלה, אוהב אותו
חמד.
אתה לא יכול לשלוח לאישה.
אבל אם הלכת...
עכשיו אם בא מישהו ונותן למשפחה של אבל, אבל יכול ליהנות מזה. אבל הוא לא מקבל משלוח מנות. הוא שולח אחד, יוצא ידי חובה. לכן לשים לב שלפחות המשלוח מנות הראשון ששולחים, שיהיה כלחתו. זאת אומרת, לעשות משלוח מנות אמיתי, כזה שאפשר להשתמש בו בסעודה, שזה טובת הסעודה. ואותו דבר מתנות לאביונים. אבל מתנות לאביונים צריכים לתת שתי מנות לשני אביונים. הווה אומר, אחד על אחד. מנה אחת לאביון אחד, ועוד מנה אחת לאביון אחד.
לכל אביון מנה?
לכל אביון מנה, לשניים. עכשיו כמה זה יוצא? כמה זה יוצא? אני יודע, תראו. קודם כל, זהו. זה שאלות שאני לא אוהב לענות עליהן. שאלה שלא אוהב לענות עליהן. למה? הרבה אנשים, אתה רואה אותם, קונים ברחובות, סלסלות קש, צלופנים, כל מיני שוקולדים, כל מיני, אני יודע, ממתקים, ושמים, משקיעים במשלוח מנות של פורים, 1,500, 2,000 שקל. ואז הוא בא לבית הכנסת, הרב, 15 שקל זה טוב למתנות לאביונים? אחוז. זה ברור מה אני אומר? הרי מה כל המטרה? עם ישראל מאוחד. אם אתה משקיע 1,500 שקל במשלוח מנות, בבקשה, תשקיע לפחות 1,000 במתנות לאביונים, אם לא 2,000. כי למי צריך יותר לקרב? את החבר שלי, או את זה שהוא לא בדיוק חבר שלי?
לשלוח.
חבר שלי, חבר שלי. מה? אבילו, לא אבילו, החוקים. זה ברור. אז אני אומר ככה, קודם כל, לשים לב לפרופורציה. זו המטרה. אבל כששואלים אותי מה צריך, אז בסדר שיהיה מנה. כמה זה מנה? כמה זה מנה בפחית? כמה? 15 או
20?
עכשיו תראו, מה שעדיף זה משהו שאדם יכול להשתמש בו ביום פורים. אז אם יתנו לו מזומן או שיתנו אוכל, זה אותו דבר. מה הבעיה? מישהו פעם רצה להראות שהוא נדיב, בא אליו איזה אביון, כתב לו צ'ק, יש לו חשבונות חוץ, כן? כתב לו צ'ק, 1,500 דולר. 1,500 עמלקים. בסדר? כתב לו צ'ק, נתן לו את זה בפורים בצהריים. מה הוא עושה עם זה עכשיו?
הולך שמח לבנק.
רק סגור. אמרתי פורים בצהריים. מה הוא יכול לעשות? לגלגל ולעשן. ארוחת צהריים. גלגל את הצ'ק. בסדר? מה יש לו לעשות עם הצ'ק הזה? מחר? מחר זה לא בתנות לאביונים, זה סתם צדקה. בן אדם לא יצא ידי חובה. בסדר? ברור העניין? אני צריך לתת משהו שאפשר להשתמש בו בסעודה. אם האביון אחר כך יגיד, אני רוצה להפנות את הכסף הזה למשהו אחר, בעיה שלו. אבל דוגמה אני אומר, בבתי כנסת למשל, גבה לא יכול לקחת כסף של מתנות לאביונים ולהעביר למשהו אחר. אסור לו, הלכתית. אנשים שמו בקופה של מתנות לאביונים, הוא לא יכול להגיד, טוב, אני לוקח קצת לבית הכנסת. אין דבר כזה. כן.
מה
קורה
במה הגדרה של אביון?
מה הגדרה של אביון? כן, ו?
שתיים, המנה זה או כסף או אוכל?
כן, כן. אוכל או שווה אוכל. כסף. מה? אמרו, 15, 20 שקל. זה יכול להיות, כן. מישהו שאתה לא מכיר, יותר טוב. כי כל המטרה היא להרבות. אמרו, זה תשובת המשקל. עוד פעם, במה התחלנו את השיעור? ככה אנחנו מסיימים. שימו לב, תודה שאלת. כן? התחלנו בתשובת המשקל. מרדכי תיקן במקום שקלקל. כשאמרו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, מה התשובה שלנו? הוא מאוחד. אנחנו כל אחד נותן לשני. עד רבה, משהו שהוא לא בדיוק חבר שלך, תשלח לו. נגיד, בסדר? כן.
מתנות לאביונים, זה פר בן אדם למשפחה חייב או משפחה חייבת?
משלוח מנות ומתנות לאביונים, כל בן אדם חייב לתת. שימו לב, רבותיך. גם האישה חייבת לתת, היא תשלח לחברה שלה. גם האיש חייב לתת, הוא ישלח לחברים שלו. גם הילדים צריכים לתת, ואם הם קטנים מדין חינוך, שישלחו לחברים שלהם. כל אחד ואחד מחויב. אי אפשר לצאת במשלוח מנות אחד לטובת המשפחה. אחד שלי, אחד של אשתי. אותו דבר מתנות לאביונים. כל אחד. מה ההגדרה של אביון? מישהו שאין לו דמי קיום. מינימלי. מישהו שאין לו בעלי חייב, הגמרא זה מופיע 200. אבל בוא נאמר, מי שהיום אין לו דמי קיום מינימליים, ופה אני אומר, האביונים הכי גדולים, לא נעים לי להגיד, לא נעים לי להגיד, זה החבר'ה. לומדים יום שלם, ככה יום חמישי בלילה קצת ניקיון מדרגות, בסדר? זה בעצם האביונים, תחליפו ביניכם, בלי להתבלבל.
אבל זה לא שאלה, רגע, אולי אפשר להביא בסדר. בסדר, אני
אקבל
את זה
ככה.
לא, בסדר זה...
כבר הכין פה איזה כיס גדול שיכנס. כן. בסדר. ברור העניין?
אפשר
לדוגמה
יש
לדף
שלי, אבל משהו נורמלי
שאפשר
לתת, לא טונה ו...
כן, למה לא? מה אתה רוצה, סטייק עין?
לא, מה אני יכול להביא באדם טונה?
סטייק עין, טוב לך? מה, מנה דג? מושתים. מושטים זה טוב?
כן, אבל אבי
זה... תמיד, שים לו מנה ארוזה חם גשית. דרך אגב, מנה חמה זה תבשיל אחד. די, די, רבותינו. כן.
כמה סוגים של עוגות, אתה יודע? זה משנה אם זה כאילו שתי עוגות זה לא נחשב, צריך שיהיה משהו שונה.
יכול להיות ששתי עוגות בתבניות נפרדות אפשר, כן.
אז אם זה סוג גם סוג שונה, זה טוב.
כן.
עיקר סעודת פורים זה לפני
חצות היום? עיקר סעודת פורים זה ביום, לא כתוב לפני חצות או לא, יש חלק מהמקובלים, הרב אליהו ככה מביא, שסעודת השחרית היא העיקרית, ככה הוא היה עושה. סעודת שחרית, בבוקר, אחר כך מקבל את כל הקהל, שותה, הולך לישון קצת, ואז קם לקבלת קהל בתשע בבוקר. קם לקבלת קהל. כן, בסדר, אחרי ותיקה. דרך אגב, אחד הימים שכתוב במטה משה, חמישה בקרים בשנה להתפלל בהם בהשכמה, יום כיפור, ראש השנה, אחד מהם זה פורים. כיפורים זה כמו כיפורים. אז כדאי להתפלל בפורים ותיקין. אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני אומר את שלי. אני אומר את שלי, ואתם תעשו מה שאפשר. בסדר? זה דבר חשוב. וסעודת פורים כמובן, לעשות אותה כהלכתה, כן, והנושא הזה של השתייה, כמו שהתחלנו ואמרנו, הנושא הזה הוא, אנחנו באים למחות את תורתו של המלאק. גם כשאנחנו שותים, אנחנו אומרים דברי תורה. להבדיל מאחרים שמתגלגלים ברחובות עם סכינים.
גם כשלא
כן, למה לא?
תגיד דברי תורה. אם אני רוצה להמלאק
לעבור במקומות עשרים, תעשה תנאי.
כן.
זה רמה זה עוזר. רמה זה עוזר, מפורים, די, מספיק. קצת עדיין.
אנחנו עושים סבב של רבנים, אז כל רב נוכל משהו קטן
בשביל המזון? לא, לא, לא צריך. תתחילו ולעשות תנאי, זה מה ששאלו.
תתחיל אצל הרב?
לעשות תנאי.
מה זה תנאי?
באחת שבילת מלכה ואחר כך...
לא,
לא. לא, למה לא? כן. תעשו תנאי, שאתם ממשיכים. כן. בפורים אני מרשה לכולם. לא משנה, אוכלים כל הזמן. אבל תבואו, תאכלו לחם, תאכלו משהו. בעיה, כן. מתנות לאביונים צריכים לתת באותו יום. גבאי שאוסף, כמו שאלו פה, גבאי שאוסף כסף למתנות לאביונים, צריך לתת אותם באותו יום, בו ביום. הוא לא נתן בו ביום, יש לנו בעיה. אלא אם כן הוא עשה עסקה עם האביון שאומר לו זה בסדר, ברגע שהגיע ליד שלך זה הגיע ליד שלי ואני אסתדר עם זה, כי האביון אחרי שזה הגיע אליו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, קיימנו את המצווה. אז לכן אני יכול להגיד לו, תשמע, אני ממנה אותך שליח לקבל בשבילי, וברגע שהגבאי קיבל את זה ליד שלו זה כאילו שהאביון קיבל אפשרות גם. מי שעובר מבית לבית במשתה, אני אומר שבפורים ניקח את השיטה של הרמה שאפשר לעשות תנאי, וברגע שרוצים לשבת לסעודה נוטלים ידיים, עושים תנאי שאת המשך הסעודה אנחנו נעשה בבית פלוני, בבית אלמוני וכדומה, ובאחרון אם הוא לא אכל כמו שצריך הוא יוכל גם לברך.
השתייה
במהלך היום, כי אם הוא אכל ושתה כמו שצריך הוא לא יצליח לברך.
השתייה במהלך היום
אמרת? לא, לא, כל אחד לבד.
רק בפורים.
רק בפורים. כי לא בפורים, זה שיטת הרמה, זה לא מרד. יש בכלל. לא, לא, לא. לא לקחת בכיסים. מה אתה בטורקיה? לא, לא, לא צריך. בסדר? רבותינו, סגור העניין? יש עוד שאלות או שאנחנו סוגרים? כן. לא, אם אמרו שנפטר ביקות לא עוזר.
המתנות והמשלוח זה במשך היום?
כן.
אם אצלנו במשפחה ההורים מכינים סטוק רציני של משלוח מנות, אני יכול לבקש מהם לשמור לשניים בצד ואני אחלק אותם, או שאני חייב השתתפות כספית במשלוח מנות?
מה אתה רוצה שנגיד? אתה הכל משתתף בבית?
עזוב,
הרי משתפים אותך, לא? בסדר? שיקנו לך את זה. שיקנו לך את זה ויקנו את זה בשבילך.
אני יכול כאילו להביא להם כסף ולהגיד בכסף הזה זה...
אתה תביא להם כסף. איזה שאתה נתן להם נתנו לך לפני יומיים.
אבל בגלל הכנות, כמו שאמרת, זה
בגלל... להיות הגיוניים. להיות הגיוניים.
לא, אבל זה כאילו מהכסף שלך, אז כאילו אני מביא את זה בשביל...
בסדר, כאילו, כן. אם כאילו, אז כן.
כאילו,
הנושא הזה של מתנות לאביונים, אמרתי, הוא כבר יותר אפילו מי משלוח מנות יש לרעהו. כי בדרך כלל אנחנו נוטים לשכוח את הנכשל. מי שנכשל, אנחנו נוטים לשכוח אותו. אנחנו יושבים בבית, אוכלים שותים, מבסוטים, ויש אנשים שאין להם מה לאכול. זה נכון גם בפסח, בליל הסדר. לכן ההלכה הראשונה, ותשימו לב, 30 יום קודם הרגל דורשים בלכות הרגל. בסעודת פורים נותנים הלכה מלכות פסח. זה 30 יום קודם. לכן ההלכה הראשונה בפסח למשל, היא מדברת על נושא של קמחא דפסחא. הקדוש ברוך הוא אומר, שמח את שלי, אני משמח את שלך. מי הם שלו של הקדוש ברוך הוא? הגר, היתום, האלמנה, ואני והלוי, חמישה. אני שמח את החמישה שלך. מי הם? אשתו, בניו, בנותיו, קיצור. כל הסביבה של האדם. שמח את שלי, אני שמח את שלך. ולכן כשאנחנו רוצים בפורים בפרט לעם מאוחד ולא עם מפוזר ומפורד, אנחנו צריכים שמח אביונים, להכניס אביונים הביתה. הם לא נעים להם לבוא, ניתן, זה בית תמחוי שלא מתעסק עם נוצרים, שייתן סעודת פורים לעניים. אפשרי היום. תן תרומה, 3-4 סעודות פורים לעניים, 10 סעודות, לא. אי אפשר מכספי מעשר, זה דבר נפרד. בסדר? ואז אנחנו באמת מקיימים את העניין הזה, שאנחנו מאחדים את עם ישראל. אני יושב לאכול בבית, כשאני יודע שמה שאני יכול, נתתי גם לאנשים אחרים. וחכמים חייבו אותנו במתנות לאביונים, זה גורם לאיחוד בעם ישראל. זו המטרה של מתנות לאביונים, כן.
גם עניים חייבים במתנות?
בוודאי, גם אני מתפרנס מן הצדקה, ייתן מתנות לאביונים. בסדר? טוב, בעזרת השם שנזכה מתוך ימי הפורים האלה להגיע לימי הפסח. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, כמו שפתחנו ואמרנו מתוך שמירת האכילה ושמירת האכילה הנוספת. אנחנו נזכה כולנו לגאולה שלמה ורבי אמן.